גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
נכון. בימנת גלובוס.
זה נכון.
יונתן כהן וקרולינה הבאה, יש לנו פה צוות שלם של אנשים ש...
עובדים 24/7.
עובדים עכשיו, מרימים טלפונים, מורידים טלפונים, פאקסים עפים פה. תשמעי, אני מסתכל על, על התמונות האלה, על הצילומים האלה של חמש התצפיתניות. אני קודם מסתכל על הגוף שלהם, ואני אומר, אוקיי, הנה, פה, אני, פה אתה לא רואה, אבל פה יש, לא יכול, וזווית גדי מוזס. לא יכול להיות שחמישה עשר חודשים הם איפה שהם היו, והם חוזרות מחייכות על הרגליים, ואני אומר, יש פה משהו, לא יכול להיות, יש פה איזה נזק שאנחנו לא רואים אותו. ואני מסתכל ואני אומר, הם כאילו חזרו עכשיו, זה פשוט לא, לא נתפס בעיניי, וגדי מוזס בן 80, וכאילו... לא, 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 בלתי נתפס, בלתי נתפס, בינתיים.
כן, זה מרגיש, זה מרגיש על טבעי. אני זוכרת שבפעם הראשונה שפגשתי חטופה שחזרה מהשבי בעסקה הראשונה, להיות ליד מישהי כזאת, אמרתי לה, אני מרגישה שאני ליד העל טבעי, כי את חזרת מהגיהנום, ולא חוזרים מהגיהנום.
הולך לגעת ולדעת שזה אמיתי, מה שתראו לך.
כן, זה ממש הייתה תחושת התרגשות כזאת בשבילי, להיות ליד, זה הרבה יותר גדול מכוכבי קולנוע, זה משהו שהוא...
נכון, נכון, נכון.
שהוא...
ויצא לך לשבת ליד כוכב וכוכב.
כן, בדיוק. זה משהו שהוא פשוט עולם אחר, שלא חשבנו שהוא אפשרי.
גדי מוזס זה באמת משהו שאתה מסתכל ואתה אומר, טוב, פה...
וגדי מוזס, אגב, הדברים הראשונים שהוא אומר, שיוצאים, זה שאני רוצה ואני אהיה חלק משיקום ניר עוז. כלומר, לא משיקום עצמי, לא אני, אלא שיקום ניר עוז. אני לא מבינה... מאיפה מגיעים האנשים האלה? אני מבינה, כנראה, מניר עוז ומקיבוצים.
כן, זה פשוט לא...
לא שאין אנשים טובים גם במקומות שאינם קיבוצים, אבל יש משהו בקהילתיות הזאת. אתה יודע, אני כילדת העיר גדלתי בחיפה. קיבוצים, מה זה לא עשו לי את זה? כל פעם שהלכנו לבקר משפחה באיזה קיבוץ, או חברים בקיבוץ, ממש לא אהבתי את כל הקטע. והיום ממש מתחשק לי לגור בקיבוץ. זה לא יקרה, אבל אני כן אגיד שמתחשק. יש משהו באנשים האלה שפשוט...
אני לא יודע אם זה הקיבוץ, יש... אני לא יודע, אני באמת לא יודע. כל מה אמרתי לעצמי, ריקה, מאיפה הוא חסר עכשיו? זה לא יכול להיות. בן אדם עומד, ועוד ראו את זה קודם, כשהוא חיבק את ארבל יהוד בסרטון שהג'יהאד העלו. אבל אני עוד פעם, כמה היו לנו? היו לנו...
15 בעסקה הזאת.
לא, בלי התאילנדים זה 10. נכון? 3 ועוד... כן. אתה אומר, אוקיי, בלי התלהבות יותר מדי, ובלי שמחה יותר מדי, רגע, רגע, יש עוד, יש עוד. וכמובן אני מפחד שנחטוף את הסתירה בפעימה הבאה, או באיפה שזה לא יהיה. אבל... באמת כל... העובדה אם קראתי שהחמש האלה, החמש התצפיתניות, כל מה מסתובבות יחד בשיקום, ואומרים המומחים שזה אחד הדברים שהכי הכי עוזרים להשתקם. ואז אתה חושב על ארבל יהוד, שמספרת, סיפרו שהיא הייתה 15 חודשים לבד. איפה לבד? ואז אתה שואל את עצמך, ואתה מסתכל עליה, והיא קצת נראתה באמת טיפה חיוורת וטיפה רזה יותר, ואתה אומר, מה מתחולל אצלה בפנים? אני רוצה רגע להכניס את הראש פנים על הסוף.
לא, אני לא רוצה.
כל המחשבות האלה, מה עובר לה?
לא, לא, אבל דני, זה יישאר איתה ועם המשפחה שלה.
כן, ברור, 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 ברור.
ואני כן יכולה להגיד לך שבשבילנו, בשביל הצופים, בשביל הציבור, יש פה שמחה גדולה, אבל אנחנו באמת חייבים להבין שזה תהליך מאוד 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 קשה מה שהם הולכים לעבור עכשיו. עוד מעט אנחנו נדבר גם עם בן הדוד של דניאלה גלבוע שחזרה. הוא יספר לנו רק את מה שאפשר לספר מהמפגש איתה. אז עוד מעט נהיה איתו, אחרי זה עם חבר הכנסת עמית הלוי, שלומי אלדר, ינסה להסביר לנו את המראות הקשים גם שראינו אתמול, מראות שמאוד מתרגרים את כולנו, אני חושבת, אותה צעדה שבה ארבל הובלה לידי הצלב האדום.
צעדה, תכף תזיז צעדת הכרמל, משהו, צעדת הכינרת. איזה דבר זה.
מראות שאני חושבת כל אחד פה בישראל רואה אותם וישר חושב על התרחישים הכי גרועים שיש. אבל דווקא, אבל אני מאוד רוצה שנדבר על זה עם שלומי ילדר, בגלל שאני חושבת שיש לו יכולת לראות את הדברים בצורה יותר מורכבת, יותר מעמיקה, הוא מדבר את השפה, הוא מבין את האנשים, והוא יכול להסביר לנו את זה. אחרי זה יהיה איתנו גם ישראל זיו. מה שמאוד מאוד חשוב שנזכור, כשאנחנו כל כך מתפעלים ומתבשמים מהחזרה של החטופים, שמאוד קל וטבעי עכשיו להתמקד בסיפורים שלהם, ובשמחה על חזרתם, אבל חייבים לזכור ולשמוע כל הזמן את משפחות החטופים שנשארים שם בינתיים. כן.
שלום לאור אליעז.
שלום דני וחן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. אתה בן דוד של דניאלה גלבוע, התצפיתנית, שחזרה ביום שבת.
שבת.
ומאז היו לנו עוד חזרות, אתמול של אגם ברגר, ראינו את כל התצפיתניות מתחבקות אחרי שנאלצו להיפרד ממנה. מה אתה יכול לספר לנו על רגע המפגש הזה עם אגם?
אז זה רגע כמו שראיתם גם בסרטונים, רגע סופר מרגש, זה היה באמת מדהים לראות אותן מתאחדות, זה היה כל כך לא נעים לראות את ארבעתן חוזרות ואת אגם נשארת מאחורה, וכל כך הבינו שלא תהיה איזה בעיה בפעימה או איזה משהו, אתם יודעים, זה איזשהו לוטו כזה, שאנחנו קצת לא מבינים ויודעים איך אפשר את זאת להחזיר ואת זאת לא, אבל כיף שהם התאחדו וכיף שהם בארץ ובריאות, וזה הכי חשוב.
ואני הייתי רוצה שתגיד לי, כשאנחנו מסתכלים וכל כך מתמוגגים מאושר לראות את החיבוק של דניאלה עם ההורים שלה, איך היא אמרה לאמא שלה, אמא את לביאה, ומבחינתנו סוף סוף אפשר קצת לחייך, אפשר קצת לנשום, מה אנחנו לא מבינים לגבי מה שהמשפחות של החטופות שחוזרות מתחילות לעבור עכשיו?
אז כן, זו תקופה כזו שאין מה לעשות, הן צריכות להקל קודם כל, שנה וחצי, שנה ושלושה חודשים של מלחמה ומאבק מאוד מאוד משמעותי של כולם, וכל אגב משפחה לקחה את זה לכיוון שלה, אני חושב אגב שאני רואה כל מיני דברים גם בטוויטר, ומדברים על משפחה כזאת ורואים משפחה אחרת, כל משפחה לוקחת את זה לכיוון שלה, והמשפחות האלה הן קדושות, אי אפשר להגיד להם כלום, לא משנה מה הן עושות, הילדות, הילדים שלהם, הופקרו, והם צריכים לעשות מה שצריך כדי להחזיר אותם. אז אני חושב שזה גם דבר חשוב להגיד. המשפחה הזאת בעת הזו צריכה הרבה שקט, הרבה להקל את זה. יש הרבה שלא אהבו את החשיפה התקשורתית ואת הרצון הזה, אבל עשו את זה מתוך צורך להביא את הילדים הביתה, וזה צורך מובן וברור. אז הן צריכות את השקט שלהן כרגע, הן צריכות את התמיכה האדירה שגם קיבלנו מעם ישראל, להמשיך אותה גם בצורה של לתת את השקט והמקום הזה, ולהמשיך את המאבק הזה עד שכל החטופים חוזרים הביתה.
קיבלתם, הרי ישר איך שהם נוחתות ובינתיים נשים, וגם גדי מוזס, הם פוגשות ופוגשים קצינות של צהל, מיומנות. יש איזושהי הדרכה שכבר התחילה לחלחל למשפחה ולקרובים, איך צריך להתנהל, מה צריך לעשות מבחינה, אני מניח, נפשית קודם, כי פיזית אני מבין שהם בבדיקות, ואפילו שתיים כבר שלוש שוחררו הביתה, מצבן תקין, אומרים שאפילו אגם ברגר יכולה כבר להתחיל תהליך שיקום כמצבה, אבל מבחינה, אתה יודע, מה שאנחנו לא רואים, אתם מרגישים כבר את ההנחיות של כל הגורמים המטפלים והמלווים?
קודם כל ודאי, אתם רואים את זה גם, ארבעת החטופות עכשיו חמישתה, נמצאות בבלינסון במחלקה סגורה שככה סגרו להם, ומטופלות שם בידי צוות מדהים מדהים של אנשים הכי טובים שיש, אם זה פסיכולוגים ואם זה רופאים ואם זה הכל, והמשפחות מלוות תקופה מאוד ארוכה על ידי המון המון גורמים שדואגים באמת לעשות גם את המאבק הזה וגם את החזרה הביתה בצורה הכי טובה שאפשר. וגם אנחנו כמובן תודרכנו, וגם אנחנו יודעים בפניות, אנחנו התראיינתי לא מעט לאחרונה, וגם אני השתדלתי לא לחשוף דברים שהם רגישים, גם מפאת פרטיותה וכבודה של דניאלה, וגם מפרטם שזה רגיש לחטופים אחרים שיכולים להיפגע מדברים שאנחנו כבר יודעים.
כן.
אז ברור שקיבלנו לא מעט הנחיות, וזה טוב, ועושים את העבודה הנכונה והטובה.
עכשיו מצד אחד אתה אומר, המשפחות עכשיו רוצות גם שקט ובצדק, אבל מצד שני, המשפחות האלה, אחרי שנה או שלושה חודשים, הם כבר חלק ממאבק להחזרת כל החטופים, אז גם הן לא יכולות לגמרי, כלומר, הן מבינות את תפקידן עכשיו גם בדבר הזה, להילחם למען החטופים האחרים, ואז זה לא מאפשר להם להיות רק בשקט, הם צריכים גם לדבר, נכון?
נכון, ואת ראית גם, את ראית בנאומים של כולם, גם של אורלי, אמא של דניאלה, וגם כולם אמרו, כולם מחויבים לחזרת פעם של כל החטופים, והם ימשיכו לעשות את זה, אבל בסוף המאבק הזה לקח מחיר נפשי כבד מכולם שם, והנחת הרווחה הזו, אני מאמין גם תתורגם למאבק מאוד משמעותי, כדי לוודא שכולם חוזרים הביתה.
עכשיו, משהו ש... עכשיו אנחנו יכולים לדבר עליו, וזה היה קצת קשה לדבר על זה לפני, זה שהיו חששות מאוד מאוד כבדים לחייה של דניאלה, בגלל טרור פסיכולוגי של חמאס. אתה יכול היום לספר לנו מה עבר עליכם, על המשפחה, כשקיבלתם את אותו סרטון, קצת להכניס אותנו רגע לסיפור הזה, שלשמחתנו התברר כשקר?
לגמרי, לגמרי, וזה עוד איזה משחק לוחמה פסיכולוגית של חמאס, שגם חשוב לי להדגיש כאן, המכובדת, שאסור לשתף את הדברים האלה. אני רוצה רגע לחזור, אבל לפני כן, לינואר האחרון, אנחנו קיבלנו סרטון של דניאלה מדברת מהשבי, אחד מהרגעים היותר שמחים שהיו לי בשנה, ושלושה עד כמובן החזרה שלה, כי ראינו אותה שמה בחיים, ומדברת, וככה בתקיפות ובטון, שנורא מזכיר את אמא שלה. ואז אנחנו מקבלים לפני בערך חודשיים, חודש וחצי, בנובמבר, את הסוג של תמונה, הסרטון הזה, שרואים בו את הקעקוע שלה, והרבה מאוד גורמים טובים, אני מאמין שזה גם גורמים זרים, זה השערה אישית שלי, כן, אבל גם גורמים זרים וגם גורמים ישראלים, ידדו את הדבר הזה. אני אישית, לכן גם ראית בטח בטוויטר את הציוצים היומיים שלי לדניאלה, אז אני פתאום התחלתי לקבל הודעות, דניאלה מתה, אין לך מה להילחם, אתה יודע, אנשים הגיבו לי דברים מזעזעים.
וואו. מה, אנשים שהם נגד עסקה? זה אנשים שהגיבו לך את הדבר הזה?
אני לא יודע, את יודעת, יש אנשים שפשוט ראו את הציוץ ואמרו, אין לך מה להילחם חבר, היא כבר מתה.
וואו, אנשים שבטוחים, בטוחים שהם יודעים.
זה לא העניין הזה. העניין יותר חמור זה שיש אנשים שבטוחים שהם חייבים להגיד את זה. זה מדהים. זאת אומרת, עזבים ממה שהם בטוחים, הם יגידו את זה. בטוחים או לא, וזה המדהים בעיניי. בין אם אתה בטוח שאתה צודק, בין אם אתה לא בטוח, למה להגיד את זה בכלל?
ובכלל, אנשים צריכים להבין, אנחנו חיים היום בעידן של כל כך הרבה דיסאינפורמציה, שכל דבר חייבים להטיל בספק. אתם, בטח משהו שקיבלתם בוואטסאפ, לא להיות נחרצים לגבי כלום, זה מחרפן. אוקיי, אז קיבלת את התגובות האלה, אבל איך המשפחה הייתה בתוך הדבר הזה? מתי קיבלתם אינפורמציה שבאה ואומרת, יכול להיות שמדובר בפייק?
אז לא קיבלנו שום אינפורמציה, זאת אומרת, קיבלנו את הדבר הזה, ועם זה חיו, ואני אגיד לך את האמת, גם אמרתי את זה, עד שהדלת לא נפתחת בכיכר פלסטין ביום שבת, אני לא ידעתי מה יצא משם, אני עשיתי את החישוב העקר של, אני זוכר עוד, אני ב-2006 הייתי בכיתה א', אז אני זוכר את גודווסר ורגב, ואני זוכר את האבן הזה שיוצא שם עם הארונות, אז אני כשראיתי 4 ג'יפים בכיכר פלסטין, אמרתי, הנה סימן טוב, כי יכול להיות שלא יצא מהם ארון, אבל מצד שני 3 ג'יפים היו לבנים ואחד שחור, אז אמרתי, אולי כבר לקח אותי לאבירוד, לפול בקרטני היחף. אתה יודע, לאיזה מקומות כבר אני הגעתי עם עצמי.
הבאת עכשיו השוואה.
כלומר, עד הרגע שראיתם את דניאלה, עוד חששתם שאולי היא כבר לא בין החיים.
אמת.
זה פשוט, תגיד, נפשית, אני לא מדבר על דניאלה, אבל לא מדבר על אפילו על ההורים. אתה חושב, אני מסתכל על החמש, ואמרתי את זה בבוקר לחן, אני מסתכל על הצילומים של החמש תצפיתוניות האלה, ואני אומר, הנה, יש משהו שאנחנו לא רואים, וזאת הבעיה הבריאותית או הנפשית שיש. אתה חושב ש... יש מצב שהחמש תצפיתניות האלה יגידו משהו כמו, עזבו אותנו, הכל בסדר, אנחנו יחד, הכל טוב, והחשש תמיד יהיה שמשהו עלול להתפרץ שם? מתישהו?
קודם כל, אני חושב זה המצב כרגע, אתה רואה אותה מאוד, אני יכול להגיד לך, אני ראיתי את דניאלה, היא מאוד מאוד אופטימית, מאוד חיובית, מאוד חייכנית, נורא רצתה לשמוע וגם לסטף וגם לשמוע עלינו, להשלים איתנו פערים, מה שנקרא. אז היא באמת במצב טוב, גם בריאותי וגם נפשי, ואני מאמין שזה יישאר ככה. אבל שוב, ברור שכשירד מה שנקרא, שישקע האבק, ברור שיהיו דברים שיצופו, ואני מאמין שהיא תהיה מלווה ותטופל, והיא תשוקם, ואנחנו כאן איתה, אנחנו נחבק אותה, אנחנו נהיה איתה בהכל, אנחנו נשמור עליה, וברור שיהיה פה איזשהו תהליך, כי אם עברה פה משהו שאי אפשר להקל, אז אני מאמין שייקח לזמן.
אור אליעז, חיבוק גדול, ובאמת, אנחנו מסתכלים על זה מהצד בתור, אני, וכן בתור סתם אזרחים ישראלים, אין לנו שום נגיעה פיזית, נפשית לאירוע, לחשוב עליכם ומה אתם עוברים, באמת חיבוק ו... ו, ו יש שדרנים שאומרים שצריך לבקש סליחה מהתצפיתניות ומכל החטופים. אני לא במעמד של לבקש סליחה מאף אחד, אבל כל הכבוד לכם על העוצמות, באמת כל הכבוד.
תודה לכם ותודה לכם על החשיפה ועל המאבק, ואני גם מחזור על המסר שהוא בעיניי הכי חשוב, אם אנחנו כבר מדברים כאן על טוויטר ועל דברים כאלה, אל תשתפו לוחמה פסיכולוגית, אל תיתנו לזה יד, תעזרו למשפחות, תגידו דברים טובים, תהיו באמונה, תחזקו, אני לא מאמין גדול, אבל אני, השבוע הזה לימד אותי שיעור גדול מאוד על אמונה.
איזה מלך, אתה בן דוד של
דניאל הגלבוע. תודה רבה, אור.
תמסור לדש, ביי.
תמסור לדש?
כן, למה?
תמסור לדש מדני.
מאיתנו, מאיתנו, למה לא?
צודק, צודק.
שלומי, אלדר.
לזה היא חיכתה, אוקיי.
רק גם לזה.
שלומי, אלדר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תשמע, אני רוצה לדבר איתך, אנחנו רוצים לדבר איתך על המראות הקשים שראינו אתמול במעבר שהג'יהאד האיסלאמי מעביר את ארבל יהוד ואת גדי מוזס. מראות שאני חושבת מאוד מאוד קשים לעין הישראלית, מתרגרים, מזכירים לנו אירועי לינץ' כאלה ואחרים, אבל הסיבה שרציתי שנדבר איתך על זה כי אני חושבת שלך יש את היכולת ה... יותר מעמיקה להסביר לנו מה בדיוק ראינו שם, ואני מודה שאני הולכת פה על קליפות ביצים, כי אני שומעת את איך שאנשים חוו את זה, אני לא רוצה להיות זאת שמערערת לאנשים את החוויה שלהם. בקיצור, בשביל זה הבאתי אותך, כדי שאתה תעשה לנו סדר.
טוב, אני אשתדל. אני חושב שמה שראיתם, מעבר לזה שחששנו לחייהם, גם של ארבל יהוד וגם של מוזס, אני חושב שמה שראיתם בעיקר זה סוג של אכזבה, כי הרי אנחנו במשך 15 חודשים ואף יותר נתנו לנו את התחושה שהמלחמה הזאת לא תסתיים, והיא תסתיים בניצחון המוחלט, ולא יהיה לא ג'יהאד ולא חמאס ובא לציון גואל. ופתאום ראינו תמונות שיראו את מה שחשבנו עליו כל הזמן. וזה נדמה לי מה שהטריד את העין הצופה של
כן, אבל אם נכנסים לפרופורט, נניח, אז אומרים, אוקיי, תקשיב, יש שם 2 מיליון איש, אין לחמאסניקים בעיה לגייס עכשיו כל מיני צעירים רעבים שממשיכים לשנוע, אז מתוך 2 מיליון איש ראית 2,000 עם בנדנות.
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין. אני שוחחתי אתמול עם כמה חברים שלי ברצועת עזה, מה זה חברים שלי? אנשים שעבדתי איתם במשך הסיקור העיתונאי שלי בעזה. ושאלתי אותם, איך אתם מסבירים לי את זה שבחאן יונס הגיעו אלפים וראית שהם זועמים וצועקים ומתגודדים ומאיימים? איך אתם מסבירים לי את זה? אז הם נתנו לי שני הסברים שאני עוד לא ניתחתי אותם מספיק, אבל אני יכול להגיד לכם מה הם אמרו. דבר ראשון, הם אמרו, תשמע, אחרי 15 חודשים של לחימה, אחרי שצהל הטיל מאות טונות של פצצות, אז לרגע מי החשש ממה שעשה חמאס וזה, לאט לאט התחילה זה, מה שנקרא אחוות יחידה, והתחילו באמת להבין שהאויב בישראל לא חס עליהם. ודבר שני, זה חלק אחד של האנשים בעזה. חלק שני אומר, תראה, אנשים מפחדים. ואנשים צריכים להראות עכשיו סוג של סולידריות עם הכוחות החזקים, כי מעכשיו מתחילה מלחמת ההישרדות. ומלחמת ההישרדות היא לא פשוטה. היא לא רק על האוכל, היא גם על המגורים, על המקום. אין חשמל, אין מים, צריך אוהלים. ואני בדיוק אתמול כתבתי מאמר שזה יזה הרבים, אני יודע לפי התגובות, על החברה הפלסטינית של היום של אחרי.
מה צעירים, זה?
ילדות שנאנסו או שמכרו אותם לזנות, כי זאת הייתה הדרך היחידה אולי לזכות בפת לחם. וזה מפרק את החברה, את החברה הפלסטינית שמגיעה ליום של אחרי, והיום של אחרי משפחות מפורקות, מלחמות על האוכל, מלחמות על השטח, וזה בסופו של דבר יתנקם גם בנו, כי החברה הסונית שקמה עכשיו בעזה, זה הדור הבא. וחלק מכל אותם מראות שראיתם אתמול הוא תוצאה ותולדה של הרבה מאוד מרכיבים. אי אפשר להגיד עוד כי זאת הנקודה, אבל יחד עם זאת צריך להבין מה שעשה אתמול בעיקר הג'יהאד האסלאמי. אנחנו פחות מדברים על ארבב יהוד, על התצפיתנית ששוחרה מג'באליה, אנחנו יותר מדברים על הג'יהאד האסלאמי. הג'יהאד האסלאמי רצה אתמול להראות לחמאס שעדיין כוחו במותניו. יש מאבקי כוח תמידיים בין החמאס לג'יהאד האסלאמי.
כלומר, חמאס לא רצה את התמונות האלה אתמול של שחרור ארבל יהוד כמו שהן נראו. חמאס היה מעדיף שזה יראה אחרת.
חמאס לא רוצה את הג'יהאד האסלאמי בעזה בכלל. ואגב, זאת הסיבה שארבל יהוד לא שוחררה בשבוע שעבר, ואז הייתה הפרה של העסקה, ולכן העסקה שראינו אתמול היא כתוצאה ממה שאנחנו ראינו בישראל כהפרה של חמאס. חמאס, אני רק אומר לכם בהנחה, הגיעו לג'יהאד האסלאמי, הג'יהאד האסלאמי אמרו לא תקבלו את ארבל יהוד, גם אנחנו רוצים מופע כמו שאתם עשיתם. וכדי לעשות את המופע הזה צריך היה להתארגן, ולכן לקח להם פחות משבוע לארגן מופע כזה, אני אומר מופע, אבל אתם יודעים שאני אומר את זה בציניות, ולהציג אותו גם כן בח'אן יונס, קרוב לבית של יחיא סינואר. ולכן זה מה שהם עשו, הם רצו להראות כוח, הם רצו להראות עוצמה, הם רצו להראות בעיקר לחמאס, אתם לא תבטלו אותנו, ביום של אחרי גם לנו תהיה פיסת רגל בעזה של אחרי.
אז כשישראל מעכבת את שחרור האסירים אתמול, בתמורה לכך שהיא תקבל ערבויות כלשהן או הבטחות שהמראות האלה לא יחזרו על עצמם, היא עושה את זה הרי מול חמאס, את המסע ומתן הזה, אבל חמאס יכולים להבטיח שזה לא יחזור על עצמו?
איזה הבטחות אפשר לקבל? אז נגידו, זה לא יהיה, ומה, מחר איום, המחר אמור להיות עוד פעימה, ויהיה עוד פעם בלגן כזה, אז מה נגיד, אנחנו עכשיו, אנחנו לא בא לנו על העסקה הזאת, ולא נשחרר את החטופים, אנחנו נמצאים בין הפטיש לסדן, ומה שאני מציע לכולנו, לראות את המראות האלה, שיהיו אולי גם מחר, ולהגיד, אוקיי, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים, אבל צריך לראות את המראות הטובים יותר. ולראות אתמול את גדי מוזס עומד בין ההמון הזה, זקוף. אפילו ראיתי איזה קצה חיוך על פניו, כי הוא כאילו בז להם, וזה היה רגע, אני חושב, הכי מרגש שראיתי כבר הרבה זמן. אז בואו נסתכל על הפנים, על העיניים של גדי מוזס, על התצפיתניות שחזרו למשפחות שלהם, ואתה שואל את עצמך, האם מדינת ישראל באמת השאירה את הילדות האלה 15 חודשים ושיחקנו כן ציר פילדלפי, כן בן גביריים, כן סמוטריץ'?
זה קרה,
ואתה רואה את הילדות האלה, אתה פשוט רואה את הילדות האלה שמגיעות הביתה והן ילדות, ואנחנו הפתרנו אותן. אז מה אכפת לי שהג'יהאד האסלאמי יעשה את המופעים המגוחכים שלו? המופעים המגוחכים האלה נועדו להסתיר את הכישלון הצבאי שלהם, כי עזה הרוסה. אז שיעשו את המופעים האלה, ואנחנו נקבל את החטופים.
המופעים האלה, המופע הזה באמת אתמול שלומי אלדר, כאילו בבית של יחיא סינואר, ואני אומר לעצמי, אוקיי, עבורנו יחיא סינואר זה ארכי טרוריסט שצהל הצליח להשמיד, על הבניין, ומסביב למופע במרכאות, רואים את הכל הרוס. אז כן. עבורנו, אני כאילו אמרתי, מה אתם מתגעים? תסתכלו מה קורה סביבכם. יכול להיות שעבורם זה הפוך?
האתוס הפוך, לא?
האתוס הפוך.
אתה נדמה לי שאמרת קודם שאז זה 2 מיליון, ואנחנו ראינו כמה. תשמע, אני דיברתי עם אחד מהאנשים שאני איתם בקשר כבר הרבה שנים, אז אני יכול אפילו להגיד שהוא חבר שלי, והוא חזר אתמול לבית שלו בצפון הרצועה, אין בית. אין בית, הוא גר עכשיו בבית אחיו, שנשאר איזה חצי בית משם. הוא אמר לי, הכל הרוס. שכונת רימאל, חצי הרוסה, שייח רדואן הרוסה לגמרי, ג'באליה, בכלל אין מה לדבר. מתחילים מההתחלה. אז אתה יודע, אנחנו יכולים להגיד עד מחרתיים, הנה, הם לא מתואר. אני תמיד אומר, גם את האנשים האלה שראיתם חוזרים, וגם את האלה מראים, בסופו של דבר הם לא מטומטמים. אז אני הרסה. אף אחד לא נהנה עכשיו לחיות בחיים של אין אוכל, אין מים, אין חשמל, ויש הריסות וקר בלילה. בסופו של דבר כולם יודעים את האמת, אבל חלק מזה כשהמופע הוא גם מופע של ניצבים, והניצבים האלה הביא אותם ג'יהאד האסלאמי. אגב, חמאס בשבוע שעבר ראיתי, עשיתי מה שצילמתי את זה ועשיתי הגדלת תמונה, וראיתי שרוב הזה היו פשוט ילדים בני 10, 12, 11 שהביאו אותם, כי הביאו אותם כסקרנים. אז בואו לא נסיק מסקנות עד כדי כך.
ואנחנו בינתיים כן מסיקים מסקנות, כלומר כשאני רואה את הסיקור התקשורתי ואת התגובות הישראליות למראות מעזה, זה לא רק המראה של ארבל יהוד מובלת בתוך האירוע הכל כך מפחיד הזה, גם תמונות של אזרחים.
אני לא מפחיד בסך, אני חשב, ליבי היה עליה.
לא, ברור, אבל אני מדברת דווקא על זה שהציבור הישראלי, לא רק כשהוא רואה את זה הוא נבהל, גם כשאנחנו רואים כמעט מיליון איש חוזרים לצפון הרצועה, לא חמאסניקים, אזרחים פלסטינים שחוזרים ומחפשים איפה לשבת רגע, כי כל מה שיש שם זה חול וים. גם כשאנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים מובסים. אני תוהה מה היה מספק היום את תחושת הניצחון והסיפוק הישראלית, ואני לא חושבת שיש דבר כזה.
תחושת הניצחון הישראלית.
מה היה נחשב ניצחון? היעלמות מוחלטת של 2 מיליון איש? אני שואל את דני.
ביקום מקביל, היעלמות עד החמאסניק האחרון, אז מושטחת.
לא, אבל זה לא רק חמאסניק, בסוף יש לך 2 מיליון, וגם הם מציקים לנו בעין.
אז השני מיליון האלה יעברו לאורלנדו, ולאלבניה, ולמצרים.
מילה רגע לחלומות הטרנספר של עכשיו גם של טראמפ.
אגב, מה שמצחיק שאצל טראמפ, הוא סוגר את הגבול כדי לא לתת למקסיקנים ולהיספנים להגיע, ומאיים לגרש אותם, אבל הוא רוצה לפתוח את הגבול.
כי מבחינתו ערבים זה ערבים, זה לא...
אבל הוא טראמפ, מה...
תראו, אני אגיד לכם משהו, ואני נתתי את הדוגמה הזאת קודם. למה יש לנו תחושה שניצחנו נורא את חיזבאללה? כי בחיזבאללה אנחנו לא הצבנו לעצמנו מטרה לחסל את חיזבאללה. ברגע שאמרת שאני רוצה לחסל את חמאס והניצחון המוחלט, שום דבר פחות מזה הוא לא השגת את המטרה.
כי גם חיזבאללה לא פלשו לנו כמו שתכננו כנראה מהצפון, כמו שחמאס עשה לנו בדרום.
חיזבאללה לא פלשו, אתה יודע, אני הייתי בצפון 4-5 חודשים שם, אני ראיתי צפון שומם, אני ראיתי את קריית שמונה.
זה נכון, אבל לא היה לנו את הטבח, לא היה לנו את הטבח.
ויחסי הסיני עם הפלסטינים הם אחרים. משהו עם הפלסטינים.
אבל ההגדרה הייתה, שאנחנו צריכים להקות בחיזבאללה, ואכן חיסלנו את נסראללה, אגב מאוחר מדי. אני חייב להגיד שממש בתחילת המלחמה לא הבנתי את ההתנהלות של צה"ל שנמשכה כמעט שנה או אף יותר, ואז נזכרנו עכשיו לחסל את נסראללה, שנתנו לו לכבוש את הצפון. אבל אם היינו אומרים למשל שמטרת המלחמה היא קודם כל להחזיר את חטופינו, וכשדניאל אגרי אמר את המשפט הזה שמטרת המלחמה הוא ננזף, אבל הנה מה היינו אומרים, זה להחזיר את חטופנו ולהפעיל מחדש את ההרתעה של צהל, אתמול, שלשום, היינו אומרים שניצחנו. ולכן אם אתה אומר שעד הניצחון המוחלט, לצערי הניצחון המוחלט, אם זה היה להעלים את חמאס ולהעלים את הג'יהאד האיסלאמי ולהעלים את עזה לחלוטין, את זה לא השגנו ולכן יש תחושת הסברה.
וגם לא נשיג, שלומי אלדר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי, שבת שלום.
חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים להגיד, פשוט בואו נגיד, למה רוצים להגיד? נגיד, בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
בוקר טוב, שלום חן, שלום דני.
תשמע, כל מי ששומע אותנו באופן קבוע, שם לב, אני חושבת, בשבועיים האחרונים, שאנחנו קצת יותר שמחים, אני ודני. יש משהו נפתח. אני אישית מרגישה שפקק יצא לי מהלב, אחרי כל כך הרבה חודשים של המתנה ושל איזושהי תחושת תקיעות, משהו נפתח עם חזרת החטופים, ויש תחושה קצת יותר טובה באוויר, אבל אני לא חושבת שאתה מרגיש אותו דבר.
נכון, צדק. אני מאלו שמרגישים הרבה יותר ממועקה, כיוון שאני רואה בעיניים את האסון שמתרגש עלינו, וזה כמובן לא עומד בשום סתירה להתרגשות שלך ושלי ושל כולנו על השמחה, על כל ילד וילדה וכל אדם וגדי וכולם שחוזרים הביתה, זה כמובן דבר נפלא כשלעצמו, אבל האסון הוא אסון גדול מאוד, כיוון שאנחנו בפתח של אנחנו לא בפתח, אנחנו באמצע הידרדרות נוראית, חזרה אל השישי לאוקטובר.
הידרדרות לאן? לעוד הפתעה כזאת?
הידרדרות אנחנו יצאנו למה שכאילו נחשב מלחמה, בסוף תעשו את החשבון הכללי, ואני אומר את זה כי אני רואה את החומרים וכולם עושים את החשבון הזה. בלבנון, באיראן, בעיראק, במצרים, בירדן, כולם עושים את החשבון. רואים את האידיאולוגיה החמאסית, האידיאולוגיה הרדיקלית הזאת, יוצאת למלחמה על ישראל, טובחת, אונסת, רוצחת, עורפת ראשים, ומצליחה לשחרר את כל גיבורי הרצחניים הברברים, מצליחה לגרום את צהל הסגת, זה החשבון הפשוט. תעזבו את כל הררי המילים של הרמטכ"ל, אלו דברי ראות רוח סתם. סתם, זה מילים, אין בזה שום דבר. המציאות, יש לה אמות מידה מאוד פשוטות. צהל היה צריך לתבוש, לשלוט ולטהר את האויב ברצועת עזה. פשוט, כמו שעושים במלחמה, הוא לא הצליח בזה.
למה הוא לא עשה את זה?
האמת לומר לך, הוא לא מורגל במלחמה. אנחנו שנים רבות הרגלנו את צהל למה שנקרא מבם, מערכה שבין מלחמות. אני אומר את זה אחרי מאות שעות בוועדת חוץ וביטחון. אין עם מי לדבר ואין על מה לדבר. אני אומר את זה לא על הפיקוד, אתה יודע, על החיילים בשטח שהם גיבורים ומוסרים את נפשם בכל סמטה ואת העצומות נפש שאין כמוהן. אני מדבר על החשיבה הצבאית.
כן, לא, כי גם עם חיילים שהם, כל עם ישראל מאוד קשה להתעסק, אבל עם הצמרת הצבאית שנחשבת לאליטה או לחלק מהדיפ סטייט, אז קל יותר לתקוף אותם, אבל אני רוצה לשאול משהו אחר.
לא בגלל זה, כן, לא בגלל זה, בגלל החשיבה הצבאית. פשוט יש חשיבה צבאית, שאתה אומר למה לא לתפוס את פילדלפי ביום הראשון, או שאתה אומר למה אתם לא חושבים שהכרעתם איזה גדוד או חטיבה שזה היה...
אבל דווקא מתוך מה שעולה מהדיונים בצבא, דווקא הייתה המלצה לכבוש את פילדלפי, ובסוף הוחלט, יחד עם הדרג המדיני, שכולל מישהו שנקרא ראש הממשלה, שקוראים לו נתניהו, להתחיל מהצפון. ויש גם הסברים ללמה בסוף זו הייתה האסטרטגיה, להתחיל מהצפון, כדי לדחוק את הפלסטינים, ואולי אפילו לעודד הגירה מרצון, איך שקוראים לזה. אבל אתה יודע מה, אני אשאל דבר כזה. מטרות המלחמה, המטרה השנייה הייתה החזרת החטופים, יצירת התנאים להחזרת החטופים, אבל המטרה הראשונה הייתה מיטוט שלטון חמאס, גם צבאית, גם שלטונית. עכשיו, צבאית, אפשר לומר שבשלב, באמצע המלחמה כבר מיטטנו את חמאס צבאית, לא עד אחרון החמאסניקים, אבל מיטטנו את היכולות הצבאיות של חמאס. אבל צהל כל הזמן אמר שבשביל למוטט את חמאס שלטונית, צריך את הרגל המדינית. צהל אמר, אני לא יכול למוטט אותם שלטונית, כי מישהו בסוף צריך לטפל בצרכים האזרחיים של התושבים בעזה, ובשביל זה צריך את מדינת ישראל, כדי שתדאג להכניס חלופה, וזה מה שלא קרה, זה לא על הצבא.
כן, אז הדבר הראשון הלא נכון, הוא הרישה של דברייך, והוא לא נכון בצורה כל כך קיצונית, שזה בושה בכלל שמישהו בצהל מעז לומר דברים כאלו. צהל לא מוטט, לא חצי, לא רבע, לא שמינית ולא עשירית.
אבל זה לא רק צהל אמר את זה, גם נתניהו אמר את זה במסיבת עיתונאים.
ואני לא מדבר בשם נתניהו ולא בשם הרמטכ"ל.
כן, אבל אמרת שזה בושה שצהל אמר את זה, אז בוא תגיד שזה בושה שגם נתניהו אמר את זה. זה בושה שנתניהו אמר את זה?
אני אומר שוב, כל מי שאומר, אני מבקש ממש שתחפשי את התיקון של המצב שאנחנו נמצאים בו, ולאו דווקא את הכותרת, כיוון שאני לא חוסך את ביקורתי גם מהממשלה, לא על העסקה הרעה והנוראית הזאת, ולא על התנהלות המלחמה. אני רק אומר, יש הבדל בין אחריות מקצועית ישירה. אני חשבתי שאנשים שעוסקים בביטחון, כמו שאנשים שעוסקים בחקלאות או בכלכלה, מבינים משהו בזה. התבדיתי, כיוון שראשי צהל, ולא בגלל שהם אליטה, פשוט בגלל שהם אחראים על הכנת התוכנית המבצעית. זה אחראי ראש אגף מבצעים, לא אחראי הממ"מ. בשטח.
לא, לא, לא. אני מבינה מה אתה עושה פה, אבל דיבר, פשוט היו לנו כבר שיחות קודמות, ואני מבינה את ההפרדה שאתה עושה בין אחריות... רגע, שנייה, חבר הכנסת הלוי. אני מבינה את ההפרדה שאתה עושה בין אחריות מקצועית לבין אחריות מבצעית, אבל יש פה משהו אחר שאני מנסה להגיד, שבלי הרגל המדינית, והיא לא על הצבא, הדבר, המשימה הזאת לא יכולה להיות מושלמת.
זאת בדיה. שלצערי הרב הכניסו לך לראש ולאזרחים לראש, זאת תעמולה שקרית שבאה לחסות על הכישלון הצבאי. צבא צריך לדעת לנצח. הרצי הלוי הוא לא מדינאי, הוא לא פילוסוף שיסביר לנו למה אי אפשר לנצח רעיון. הוא היה צריך לדעת לנצח מלחמות. לצערי הרב הוא לא יודע לנצח מלחמות. הוא היה צריך לקום בבוקר, לדעת להכריע בתא שטח מאוד קטן, צבא שאין לו חיל האוויר, שאין לו שריון, שאין לו סייבר, והוא לא הצליח בכך. זה צריך להיות מאוד פשוט. כיוון שאלו העובדות שלעצמם.
אני לא בטוחה שאלו עובדות. אני ממש לא משוכנת שאלו עובדות. אלו עובדות שאתה כרגע מרים את הכל ואומר אותן, אבל שוב, אני חושבת שכשראש הממשלה ירשה לעצמו לעמוד במסיבת עיתונאים ולהגיד שחמאס מוטט צבאית, אז יכול להיות שהוא כן צדק.
זה לא נכון. זה לא נכון.
מה ההגדרה שלך למיטוט? כי תראה, אם הוא היה ממוטט את חמאס צבאית עד החמאסניק האחרון, מי היה מחזיק בחטופים שלנו?
אני אומר שוב, חמאס לא מוטט. ההגדרה שלי להכרעה היא הגדרה של כל צבא נורמלי, שזה או חיסול או כניעה. זה נקרא ניצחון במלחמה. אין הגדרה אחרת. אל תמציאו הגדרה אחרת, מיטוט, פירוק. באיזה צבא משתמשים במילים מיטוט פירוק?
אוקיי, נניח...
באיזה צבא משתמשים במילים מיטוט ופירוק?
אז יפה, אז אתה טוען... בסדר, חבר הכנסת עמית הלוי, אתה טוען שהרצי הלוי וכל צהל וגם גלנט לא יודעים לנצח, לא יודעים להכריע. נניח כמה זמן לדעתך צריך עוד... בלי שטראמפ יתערב לנו פה, כדי להכריע עד אחרון החמאסניקים עם רמטכ"ל אחר. על מה אנחנו מדברים בעצם?
ואני שוב מזכירה שגם החטופים שלנו בסיפור הזה. וזה עושה את הכל קצת יותר מורכב.
שנה, שנתיים, כמה צריך?
3 חודשים. רק מה? צריך לשנות את הגישה, והיה אפשר לעשות את זה בשלושה החודשים של נובמבר, דצמבר, ינואר, לפני שנה וחצי. זאת לא שאלה של... אני לא אומר... קודם כל, גלנט לא יודע, הרצי לא יודע. אני אומר, תסתכלו על העובדות, תשאלו את עצמכם, איך אמר, תסתכלי בטלוויזיה, זה לא אחרון החמאסניקים שנשאר. את מדברת על 40 אלף חיילים, שרובם ככולם נשארו. רובם ככולם נשארו. להפך, אולי 20%, אולי, וזה אני אומר לך בהגזמה, אולי 20% נהרגו.
שאלה לסיום, חבר הכנסת עמית הלוי, שמעת את העדות של עמית סוסנה, החטופה שחזרה, ומה היא הרגישה כשהיא שמעה בטלוויזיה, כשהיא בשבי, שאנחנו נכנסים לתמרון, וכשהיא התחילה לשמוע את ההפצצות שהלכו והתקרבו אליה, והיא פשוט הבינה שוויתרנו עליה? לא, שמעת על זה?
לא, לא שמעתי, אבל אין לי ספק, וזה גם, אין לי ספק כפי שגם הרמטכ"ל אפילו אמר בוועדת חוץ וביטחון השבוע, שאין לו ספק שאך ורק המבצע הצבאי שנעשה, אגב, לאחרונה, והמבצע והפעילות הצבאית שהייתה בתחילת המלחמה, היא זו שהביאה לשחרור, בכלל העסקה הזאת בכלל, כיוון שחמאס, רק שהוא חשב שאכן נוגדה 162, מתחילה לעשות את מה ששאלתם מה צריך לעשות. צריך לעשות כיבוש, שליטה וטיהור, זה מה שצריך לעשות.
אבל אתה לוקח בחשבון שזה יכול היה לעלות בחיי עוד חטופים, אם היינו הולכים עד הסוף כמו שאתה רוצה.
אני חושב, כמו אלוף איילנד, שבסופו של דבר זה יכול, תמיד יש סיכונים במלחמה, אני חושב שזה היה מביא לטובתם של יותר חטופים בהווה ובעתיד. כי העסקה הזאת תוביל ללא ספק, אין לי ספק בכך, לחטיפות רבות של ישראלים. אני יודע שיש תוכניות כאלו כבר בצבאות אחרים, כיוון שהם הגיעו למסקנה שזה פשוט משתלם. ולכן אני חושב במצטבר...
הם הגיעו למסקנה הזאת כבר לפני 7 באוקטובר.
לא, לא עד כדי כך. הם ראו ב-7 לאוקטובר, תשמעי, אתה יודע, בן גוריון אמר, בנגב ייבחן העם, בעזה ייבחן העם. נדמה לי שדן שפטן היה זה שאמר בתחילת המלחמה, עזה זה ממש מעבדה. האם צבא, המדינה מערבית, תרבות מערבית, יכולה לנצח את האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי. עד כה אנחנו נכשלים. זה לא עניין של חמאס. האידיאולוגיה הזאת מנצחת. תקראו את הרשתות בערבית. מבחינתם האידיאולוגיה החמאסית ניצחה. כולם מלאי קנאה בחמאס. איך הם הצליחו? במבצע אחד, גם לענות.
בסדר,
גם
מי שקורא את הרשתות בערבית זה שלומי ילדר שעלה כאן לשיחה קודם, והוא מציג תמונה יותר מורכבת משלך, אבל אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, ואנחנו נדבר עוד בהמשך. ישראל זיו, אלוף במילואים, שומע את הדברים האלה. מה אתה חושב?
קודם כל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני חושב שזה דברים פשטניים, בנאליים, שאין בהם שום לא עומק ולא... הם לא מתארים את המציאות. קודם כל, בוודאי שיש לנו הבדל תרבותי תאומי בינינו לבין שכנינו, וטוב שכך, וזה ברור שהם מנצלים את ערך החיים אצלנו באופן שמשחק לטובת זילות החיים אצלהם. אז מה? אני רוצה להשתנות, אני רוצה להיות דומה להם, אני רוצה לדבר בשפה שלהם. ממש לא. אני חושב שאנחנו, עם כל הרגישות, ברגע שחוטפים לנו אנשים, אנחנו רגישים לזה ומוכנים לשלם מחיר כדי להחזיר אותם. אבל לא הייתי רוצה לעשות שום דבר אחרת. וכל מי שמשלה, כל מי שמשלה שניתן למחוק אותם וניצחון מוחלט, וכל מיני סיפורים מן הסוג הזה, משלה את האנשים.
אני אגיד לך, ישראל, מה שמטריד פה הרבה ישראלים, כל זה גם מציאות, איך הם עדיין שמחים שם, איך הם עדיין טוענים, זה כאילו, זה רגש, רגש מעצבן, כי בסופו של דבר, כמו ששלומי אומר, שלומי אלדר, הכל הרוס, והם לא טיפשים, הם באים, יש להם בקושי חצי אבן הרוסה להניח עליה את הראש, אבל כאילו אנחנו רואים אותם שמחים וצועקים עליהם, ומקיפים את הרבה להיות, זה מרגיז. אבל יש הבדל בין הרגש הזה המעצבן לבין המציאות.
הסיפור פה הוא הרבה יותר פשוט מזה. ישראל הייתה צריכה כבר בפברואר או בסוף ינואר ללכת על מהלך מדיני של החלפת החמאס ברשות פלסטינית משודרגת. זה מה שישראל הייתה צריכה לעשות, וזה הכישלון החמור ביותר של הממשלה בכל מהלך המלחמה הזה.
אבל תתאר לי רגע את הדבר הזה והמשמעות שלו. לא, אני דווקא רוצה להתעכב על זה, בגלל שאני שומעת את כל הצדדים באים ואומרים שהסיבה שאנחנו באמת רואים עכשיו את החמאס במצב הצבירה הנוכחי שלו, זה כי לא דאגנו קודם לחלופה שלטונית אחרת. אני כן שואלת, האם היינו יכולים להחזיר את החטופים שלנו כשאנחנו כבר דואגים לחלופה השלטונית הזאת? כי בסוף החמאס מחזיק בחטופים שלנו, והוא לא היה עושה שום מהלך להחזיר אותם כשהוא יודע שבסוף המהלך או לפני המהלך הוא מוחלף.
אנחנו יודעים מודיעינית שהדבר שהכי הלחיץ אותו הרבה יותר מהמהלכים הצבאיים זה החלפת שלטונו, זה להחזיר את הרשות הפלסטינית לעזה. זה בשבילו הייתה ההשפלה הכי גדולה, והשימוש במנוף הזה גם לפני וגם אחרי בחוכמה כמובן יכל גם להביא לכך שהיינו מחזירים חטופים הרבה יותר מוקדם, וגם אם היו נשארים, היינו עושים היום את המהלך הזה מול רשות שהיא לא חמאס. עכשיו, אם אנחנו אוהבים אהבה ציונית עזה את הרשות הפלסטינית, התשובה היא לא. אבל האם אנחנו היינו מעדיפים פי כמה לראות אותם, ואגב, עושים עסקה כנראה בלי מחירים דומים למה שאנחנו משלמים עכשיו, התשובה היא ב-100% כן.
אתה בעצם אומר שהיינו יכולים לעשות את העסקה?
חזרנו לשישי באוקטובר.
נכון, אבל אני שוב שואלת.
חזרנו לחזק את החמאס.
אתה אומר שיכולנו לעשות עסקה כזאת עם הרשות הפלסטינית כשהיא כבר בעזה, כשבעצם, שוב, החטופים שלנו, אני לא חושבת שחמאס היה פשוט מעביר את החטופים שלנו לרשות הפלסטינית ודואג להם לטפל בה ולנהל את האירוע הזה.
אז ככה. קודם כל,
שוב, זה הכל חוכמה בדיעבד, אבל אני כן הייתי רוצה רגע לדמיין מה יכול היה להיות פה.
אצלי זה לא בדיעבד, אני אומר את הדברים האלה מינואר ומפברואר, וספקתי את כל האש כשטענתי שרפיח זה רק הערכת המלחמה וסיכול עסקת החטופים.
אגב, שמעת עכשיו את חבר הכנסת עמית הלוי אומר שבצבא לא רצו קודם כל לכבוש את ציר פילדלפי, שזו החלטה של הרצי הלוי?
העובדה היא שעניינית זה נכון, אבל הממשלה יכלה, היה שם שר ביטחון והיה שם קבינט רחב שכן רצה לכבוש את פילדלפי בנקודת ההתחלה. אני לפחות היה לי שיחות עם שורה של אנשים, כולל עם שר הביטחון, כולל עם בני גנץ, ובהחלט העניין של כניסה לפילדלפי הייתה על הפרק. אני חושב שהיה צריך, גם אם הצבא לא רצה את זה בהתחלה, היה צריך לעשות את זה, היה צריך להנוס אותם.
למה הצבא לא רצה את זה? מה היו השיקולים המבצעיים נגד?
תראי, זה קצת מעורבב. קודם כל, צריך לזכור שראש הממשלה עצמו בכלל לא רצה כניסה לעזה. ולכן לא רצו להתפרס עם תוכנית רחבה מדי, והלכו על ריכוז מאמץ בצפון כדי לשכנע שזה אפשרי להיכנס לעזה. היה חשש גדול מלהיכנס לעזה בשבועות הראשונים. בכל עוד שהשיקול של הרמטכ"ל, צריך לשאול אותו, שהוא אמר, אם אני עכשיו ירש, אני פורס כוחות בסדר גודל הרבה יותר גדול, לא ייתנו לי אולי להיכנס. יכול להיות שזה היה השיקול שלו, אני לא בטיח למה הוא ספציפית לא הלך מיד, ממש בשעה הראשונה לסגור את פילדלפי. אגב, היה לזה עוד שיקול. אני חושב שאם היו פועלים בדרום מיד בתחילת המלחמה והיו עוברים הרבה מאוד פלסטינים לצד המצרי, היה לזה יתרון מאוד משמעותי בהמשך, משום שהיה פה מנוף למעורבות של מצרים בצורך להביא לפתרון. ואת מצרים תמיד צריך זוהה בפתרון, ולכן טוב היה שהם היו מעורבים בעל כורחם בתוך המהלך הזה.
יש לי שאלה... ישראל, בוא נעבור רגע למה לעסקה הזאת ולמתווה וויטקוף. קראתי היום דעתי אצל ורטר שיש הגורמי ביטחון שחוששים שהעסק הזה יתפוצץ עוד לפני החלק השני, שלב ב'. אתה רואה מצב גם שעם כל הלחץ של טראמפ וויטקוף וכל הממשל האמריקאי שממש כאילו לפי מה שהם אומרים מה שהם רוצים זה את היעלום שבכתר, את סעודיה, אתה רואה מצב שמישהו מהם יכול לכפות את המשך הפסקת האש? או שהמציאות בשטח היא מעל ומעבר גם לכוחותיהם?
אני חושב שהם הסיכוי היחיד לכך שיתקיים שלב ב' ויגיעו להסכמה, כולל אגב, אולי אופציה אחרונה גם להחלפת שלטון החמאס שם. הנחישות האמריקאית היא המרכיב המרכזי פה, לא היה קורה גם שלב א' בלי האמריקאים, ואני חושב ששלב ב' עם המנוף הזה של העסקה הסעודית, הוא בהחלט דבר שנתניהו להערכתי ילך איתו, אני לא רואה שישראל פה נתניהו ילכו כנגד ארצות הברית. ולכן אגב גם לא יהיה חידוש מלחמה, ואם אין חידוש מלחמה ויפספסו את שלב ב' אז יצאנו קרחים מכל הכיוונים.
ישראל זיו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
כן, אין לנו עוד זמן.
יש, את יודעת מה? יאללה, קחי עוד דקה.
לא, כי פשוט קטעתי אותו בכלל, הוא בטח כבר ניתק לנו. ישראל, אתה עוד איתנו? עד שהוא לא בטוח הוא לא מנתק. לא, כי שוב ניסינו כן לדמיין מה יכול היה להיות אם היינו מכניסים את הרשות הפלסטינית. שוב, זה מכניסים את הרשות הפלסטינית, זה לא כזה דבר פשוט, אבל אם הרשות הפלסטינית כן הייתה איכשהו מתערבת בסיפור הזה בשלב מוקדם יותר, כן ניסיתי לדמיין איך היה עובד כל סיפור החטופים, מי היה מחזיר לנו את החטופים ברגע שחמאס מבין שהוא נושל.
אז אני חושב שהיה אפשר לפצל את זה לשתי עסקאות. עסקה אחת מול האיום ברשות הפלסטינית על החמאס, אבל זה לא קרה, כי נתניהו אמר מראש שהוא לא רוצה את הרשות הפלסטינית שם. אבל איום כזה היה עובד בשלב הרבה יותר מוקדם על החמאס, הוא היה מוכן ללכת על עסקת חטופים. הדבר השני זה הכנסה מדורגת של הרשות הפלסטינית בעקבות כל מקום שצהל מנקה, הם נכנסים, בהתחלה עם משטרה, אחרי זה עם שלטון, עם ממשל מקצועי, גם פצו פתרון פה לעניין שזה לא בדיוק הרשות מרמלה, אלא הרשות שונה.
כן.
בכל מקום כזה שהחטופים היו בו, הם היו מגיעים לחטופים האלה, הם היו יודעים להגיע, הם מכירים את האנשים המקומיים, והם היו, להם אין בעיה להגיד למקומיים, תקשיב טוב, אם אתה לא תביא לי את החטופים שאתה שומר עליהם, אני אפגע לך במשפחה, מה שצהל לא יכול לעשות. וברור שאנשים האלה היו מביאים את החטופים, וישראל הייתה מקבלת אותם, אפילו לדעתי ללא תמורה, רק בתמורה להפסקת הלחימה.
לא רק מישהו היה בעלי את הרעיון הזה. אני יודעת שאלו, אבל לא רצו לשמוע. טוב, תודה רבה, ישראל.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום, אנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה, בינתיים תודה לקרולינה אבייב.
עוד נהיה עם יובל דנצי.
יונתן כהן ולענת גלובוס, אז יאללה, תכף.
גומרים הולכים, עם חן ליברמן ודני סידס.
וענת גלובוס ויונתן כהן וקרולינה אבייב.
אני נתקעת רגע על משהו ששלומי אלדר אמר, שכשהוא רואה את התמונות של החטופות חוזרות, הוא לא מאמין, הוא אומר, האם יכול להיות שאנחנו, ממשלת ישראל, נתנה לחטופות האלה, לבחורות הצעירות האלה, להיות שם 15 חודשים? והתשובה היא כן, זה יכול להיות, כי זה קרה. אבל האמירה הזאת שלו גרמה לי לחשוב בכלל, האם עכשיו המראות הכל כך מסמכים של החזרה, האם הם ימחקו את מה שקרה כאן במשך 15 חודשים, וזה ההימור על חייהם והוויתור על חייהם של חלקם מהחטופים, חלק מהחטופים, מה זה עשה לחברה הישראלית, כמה זה פורר אותה מבפנים. כל הזמן הרי אמרנו, אם החטופים לא יחזרו, לא נוכל להשתקם מזה.
אנחנו עוד בתוך התהליך, אנחנו עוד לא יודעים.
לא, וגם אמרנו, הערבות ההדדית תיפגע, ואני אומרת, גם אם החטופים יחזרו כולם, בכל השלבים, האם משהו כבר לא הלך לאיבוד?
הקטם יישאר, אנחנו השתננו כולנו, הרי זה ברור, איך כל אחד מאיתנו, ואני לא מדבר על כאלה שכמו שאנחנו הולכים לדבר עכשיו, שקשורים באופן ישיר לאירוע, אנחנו עוד לא, אפילו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, מה הולך לקרות איתנו אם נהיה יותר חומלים, יותר מחובקים, יותר שקטים, יותר שונאים, יותר ממורמרים, יותר חסרים, לא ברור.
נהיה כמו כל העמים. לא מקשה אחת, גם וגם, יש לא אנשים יכולים, כאלה.
אנחנו לא יכולים להיות כמו כל העמים אחרי מה שקרה, לא, לא יכולים. אני לא חושב שיש מדינה, יש עם שקרה לו את מה שקרה לנו בשבוע באוקטובר, וזה נתון עובדתי. מבחינת אירועי טרור...
אתה יכול להגיד שמבחינת חומרה זה נתון עובדתי, אבל דברים קורים לעוד עמים, ועמים הם בסוף תרכובת של בני אדם.
זה נכון.
ובני
זה
אדם נכון. הם בני אדם, יש כל מיני סוגים. יובל דנציג.
שלום לך.
שלום, שלום.
אתה בנו של החטוף אלכס דנציג שנהרג בשבי החמאס.
דני, אני יכול לתקן משהו שאמרת בהקדמה שלכם? אמרת שאתם לא קשורים קשר ישיר, שאתם יכולים לדבר עם מישהו שקשור קשר ישיר. אין מישהו במדינה שהוא לא קשור בטח כזאת.
אבל אני לא יכול ברור לך שאני או חן לא יכולים להעמיד את עצמנו באותו מקום שלך. זה של כולנו ברור, אבל אבל שלך יותר.
כן.
כולנו קיבלנו את המכה, כל אחד פשוט באיבר אחר, בגוף.
נכון.
האמת שאני גונבת פה ציטוט מלנה דיין, שציטטה גם מישהו שאמר לה את זה לפני כמה שנים. ואני חושבת שזה תיאור נכון, אבל אתה קיבלת את המכה הזאת במקום הכי קשה, בלב.
נכון.
והימים האלה, כשבאמת יש איזושהי שמחה אחרת באוויר, ואני בטוחה שגם לך בטח, ואתה תדבר על זה, יש גם תחושות טובות למראה החטופים שחוזרים, ברור לי. אבל זה בטוח תחושה הרבה יותר מורכבת בעבורך.
כן, זה המון, המון תחושות ביחד. יכול להגיד שאתמול כשהראו את הסרטון של גדי והארבל מתחבקים, אז פרץ ממני דמעות של עושר, שזה פעם ראשונה שזה קורה מאז העסקה הקודמת. כי באמת, ולראות אנשים שאת הבת של יחי ויעל, ואת אבא של מורן ועודד ויעיר, וזה כבר הרבה יותר קרוב. וזה מוציא ממך בסוף את השמחה הזו, עם כל הקושי מסביב. אבל מצד שני, זה מכניס לתוך הבנה עוד יותר עמוקה, עד כמה זה היה צריך גם להיגמר אצלנו אחרת.
גם אתה חלק מהקהילה שלהם, אתם חלק מניר עוז, זה משהו שקרה לקהילה אחת ספציפית, בצורה הקשה ביותר, אז באמת זה לא אנשים שהפכו להיות משפחה שלך רק כי הם חלק ממשפחת החטופים. הם היו שם עוד קודם, ובאמת המחשבות ועל הפספוס ועל מה שיכול היה להיות, על זה שרגעי האושר האלה יכלו להיות גם לכם, זה...
אני חושב שלכל ניר עוז זה מכות אחת אחרי השנייה, וזה חשוב שגם יהיו רגעים של התרוממות רוח. כן, זה חשוב מאוד.
אתה בטח בתור בנו של אלכס, זכרו לברכה, אתה רואה את גדי מוזס, ואחר כך אתה שומע אותו אומר שמה שהוא רוצה זה לשקם את ניר עוז, אז כולנו אומרים, וואו, זה איזה בן אדם. אתם כנראה בתור חברי הקהילה לא הופתעתם איך שהוא דיבר, ואני בטוח, אתה די בטוח שגם אבא שלך היה מדבר ככה.
כן, אני יכול להגיד לך שתוך כדי התקופה הזאת דיברו איתי על... אני כבר לא גר בניר עוז הרבה שנים, אבל דיברו איתי עם האחים שלי יחזרו, ומישהו מתוך המשפחה, ואמרתי, אם אבא שלי היה פה, היה אומר שהוא חוזר. אז זה היה לי ברור.
ואי אפשר שלא לחשוב על העסקה הראשונה, שאחרי שבוע של פעימות כן היה איזשהו שינוי בתוכניות מצד חמאס, והם רצו להחזיר קודם את החטופים המבוגרים. וישראל, מסיבות שאני חושבת שאפשר גם, אפשר להתווכח עליהן, לא רצתה לשנות את העסקה תוך כדי, והתעקשה להחזיר. זהו, אני לא יודעת, כי אני גם שומעת טיעונים הגיוניים שאומרים, אתה לא יכול תוך כדי תנועה לשנות ככה את התנאים, אחרי שאמרו שקודם כל מחזירים נשים.
עכשיו, זה הכל עניין של, של הזדמנות פוליטית באותו רגע, ושל מי הגורם שלוחץ את מדינת ישראל לקבל החלטות. ופה היה מצד אחד טראמפ שאמר, אין מצב שאתם מפוצצים את העסקה הזאת עכשיו. יכול להיות שזה בגלל שעוד יש אזרחים אמריקאים, אני רוצה לקוות שזה בגלל שבאמת אכפת לו מכולם. ובסיטואציה הקודמת זה לא היה שם. אז היה אפשר לפוצץ את זה.
כלומר, אתה אומר, לממשל האמריקני אז לא היה את אותה מידת לחץ שיש לטראמפ על נתניהו. אבל כשאתה הצלחת להבין קצת מהאנשים שהיו בתוך חדרי החדרים, בתוך צוותי המסע ומתן, מה בכל זאת התרחש שם ביום השביעי של העסקה, כשהחליטו בסוף לפוצץ אותה? כי אני חושבת שלפחות אם אני מסתכלת על זה בדיעבד, בזמן אמת אז, זה היה נשמע הגיוני שאם עכשיו מדלגים על הנשים שאמורות היו להשתחרר, אולי לא נראה אותם יותר.
נכון.
ואולי זה מסכן אותם ברמה שאנחנו לא רוצים, סיכון שאנחנו לא רוצים לקחת. זה פשוט היה צריך לחתור להמשך עסקה, או לחידוש המגעים, וזה לא קרה.
נכון. היום בפרספקטיבה אחורה זה די ברור ששגינו, יכול להיות שזה חוכמה בדיעבד, ששגו בהחלטות, ושוב, זה יכול להיות שזה חוכמה בדיעבד, אבל אני יכול להגיד שגם אז הייתה לי את ההזדמנות להיות עם אחד השרים באיזשהו סוף שבוע כזה של פגישות, ממש כשהעסקה התרחשה, ואמרנו לו, אל תעצרו את הגלגל, כי אם הגלגל הזה יעצר, אנחנו לא יודעים מתי נפגוש אותו שוב. והאמירה שלו הייתה שלא משנה מה הם ימצאו את הדרך שהגלגל ימשיך. אבל שוב, אני חושב שכשהגיעו למאני טיים של הסיפור הזה, אז פשוט פעלו מהבטן ולא מהראש. וזה התוצאה.
אתה חושב מתי תבוא לראות את גדי?
אני מאוד מקווה שיצא לכולנו לפגוש את את החטופים שחזרו, אני חושב, אבל אני יכול להגיד לך שאני מהיום הראשון, גם בעסקה הקודמת, נותן את הספייס לגמרי. מי שירצה לדבר איתנו מוזמן, אני חושב שהם צריכים את המשפחה שלהם ואת הפינה שלהם החמה, ולא שכל אחד יבוא אליהם, וזאת דעתי לפחות.
כן.
כן, אני חושב שזה באמת, כשכבר מגיעים לסיטואציה, זה צריך להיות במעגל המשפחתי הקרוב, וכל אחד אחרי זה צריך לעשות את זה איך שהוא חושב.
זהו, האמת שראיתי אתמול את אחד מאנשי ניר עוז נשאל באחד הראיונות בתקשורת, אם הוא אמרו לו, אתה בטח כבר פגשת את מי שחזרו, והוא אמר, לא, 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 אנחנו ממש נותנים ספייס. עכשיו, זה קטע שדווקא האנשים הקרובים יותר מבינים שצריך לתת ספייס, לנו קצת קשה להבין את זה.
זהו, אני קלטתי אתמול גם, אני רוצה להמשיך אתכן. זאת, דניאלה אמרה ככה, נעמה אמרה אחרת, היא מספרת, ואנחנו מתים רק לשאוב את המידע הזה כמה שיותר, הצורך הזה שלנו, ובעצם בצד השני יש משפחה של חטוף או חטופה שצריכים כרגע להוריד פרופיל עבור אותו בן אדם ששב כרגע משבי של מאות ימים, לתת את הספייס, לתת את הפרטיות, וזה נוגד את הרצון שלנו לשאוב מידע עליהן, כמה שיותר מהר וכמה שאפשר מהשכן, מהדודה, מהחבר, זה ניגוד...
תכף גם יבינו עד כמה הפרטיות שלהם מופגעה מהם, עד כמה כל אחד הכי קטן במדינה יודע את הפרטים הכי אינטימיים שלהם.
ובגלל זה כשאני רואה את הצילומים של דובר צהל, למשל, אתמול, כשראו את ארבעת החטופות נפגשות עם החטופה החמישית, עם אגם, אני שואל את עצמי, המצלמות האלה שעומדות מולם, אם זה בסדר עבורן?
תסתכל על אלה שעומדים מאחורה עם הטלפון ומצלמים. תעזוב את הסיבור
שדובר צה"ל. הבנתי אותך.
זאת שאלה, כי באמת אני חושבת שמצד אחד דיברו על זה שהוסקו מסקנות מהחילוצים הקודמים, החילוצים שהיו, ומהעסקאות הקודמות, העסקה הקודמת, ושהוסקו מסקנות ושצריך לתת יותר ספייס, יותר פרטיות, אבל מצד שני אנחנו רואים שהיום דווקא אנחנו רואים הרבה יותר ממה שראינו, אולי כי זה יותר מבוקר, יותר מבודד, יש צלם אחד בחדר.
אני פשוט חושב שאנחנו רואים הרבה יותר, כי זה הפך ליותר, שוב, יש צורך לאנשים עכשיו, אחרי שלקבר שנה פלוס מהעסקה הקודמת, יש, זה עושה, אני מבין גם כמה זה טוב זה עושה לאנשים, זה עושה לאנשים תורם ותרוח.
ובסוף יש פה מאבק שצריך גם להמשיך לנהל, אז התמונות האלה גם עוזרות למאבק.
נכון, 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 לגמרי. יש לזה גם את החלק החשוב שלו. אני חושב שאני רואה אותם על אותו אדם שהשתחרר, ואיך הוא יסתכל על זה בעתיד, אם זה יהיה משהו שיעשה לו טוב או לא.
נכון, נכון.
אז אני מסתכל מהכיוון.
אני השבוע פעמיים אמרתי לשני אנשים, רגע, חכה, יראו לך את זה עוד 100 פעם, את הרגע המפגש. לא, עכשיו. אני רוצה לראות עכשיו.
כמו שרוצים עכשיו מה היה ועכשיו זה, ואנשים צריכים לאבד את הטראומה, עברו טראומה מאוד קשה, קח להם עוד המון זמן. שמעתי אתמול מישהי שאמרה, לא זוכר כבר מי אמר את זה, שניצולי שואה ממש לפני שהם נפטרו, פתאום הוציאו את כל הסיפור שלהם. חלק מהם יהיה להם מאוד קשה להוציא את זה עכשיו לאורך הרבה מאוד זמן.
כן, נכון.
תת להם את הזמן שלהם, תת להם להתמודד.
יובל דנציג.
אני מניחה שהיית רוצה עכשיו להתמודד עם כל השאלות הקשות האלה, ואיך להתמודד עם אבא שלך היה חוזר.
כן, זה משהו שהעסיק אותנו בעסקה הקודמת. אני יכול להגיד לך שאני כבר הייתי עם איזה תמונה בראש, איזה בית חולים נשים אותו, ואיזה שיחה נתחיל, ואיך נתחיל לשקם אותו. כן, זה מחזיר אותי לפני המחשבות האלה, כן.
ואתם עדיין גם מחכים?
אנחנו מחכים, מחכים לאיציק, דוד שלי. שעדיין שם, ואני מקווה שלפחות איתו אז הסוף יהיה אחרת.
יובל, בנו של אלכס דנציג, מחכים לאיציק. יובל, אני אפילו לא רוצה לחשוב מה עובר עליך בימים האלה ובכלל. יובל, תודה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה, תודה.
11:21 רדיו תל אביב 102 עם ענת גלובוס כאן וקרולינה אבייב, יונתן כהן, חן ליברמן ושלום לדני ליבר.
אהלן אהלן.
העונה הרביעית של אויבים.
כן, סדרת הדוקו בכאן 11, ודני יחד עם ירון איסקי הוא מהיוצרים של סדרת הדוקו הזאת, באמת מהנצפות ביותר שהיו בכאן 11, וכל פרק מתמקד באחד מהאויבים הגדולים והסנועים על עם ישראל, ועכשיו אתם הולכים לפתוח את העונה הרביעית.
עם כל החברה הטובים.
כולם גם יכולים לנחש מי יהיה הראשון.
נכון, אין ספק שאי אפשר לפתוח עונה של אויבים בלי לעסוק אולי בדמון הגדול ביותר, יחיא סינואר. אני חייב להגיד שזו הייתה התלבטות, כי מצד אחד הקלישאה של לפתוח איתו אומרת, טוב, זה צפוי כמו שאמרת וכן הלאה וכן הלאה.
לא התכוונתי להגיד שזה צפוי, התכוונתי להגיד מתבקש.
מתבקש, את צודקת, אבל זה הייתה דילמה. ואחרי שבעצם תחקיר ועריכה, ואת מכירה את זה היטב, הגענו למסקנה שפשוט הפרק הזה הוא אחר ושונה מכל מה ש... אולי מכל מה שעשינו בכל ארבעת העונות, כי מעבר לרלוונטיות שלו ולאקטואליות של האיש, למרות שהוא כבר לא איתנו, הבנו, אני חושב, איזשהו משהו על הדמות הזאת שלא הבנו... עד היום, וכל מה שאמרו באולפנים...
אז תגלה לי, מה הפתיע אותך לגבי סינואר?
אני חושב ש... אני אספר פשוט סיפור. אני חושב שהכי טוב, אין כמו סיפור כדי להכיר אנשים. שנת 99, מתקבלת התראה על ניסיון חטיפה של חייל, ולנסות להבריח אותו לסיני, דרך סיני, והשב"כ עולה על זה ומסכל את האירוע. חוקר שבק שאנחנו מראיינים, שמתראיין לראשונה, לא התראיין מעולם, וכנראה גם לא התראיין אחרי זה, כי היה מאוד מאוד קשה לשכנע אותו, בעצם מגיע ומתיישב מול סינואר בשנת 99, כשהוא בכלא, וסינואר פורס בפניו את כל האסטרטגיה שלו לגבי חטיפות, ולמה זה הכלי היעיל ביותר, הטוב ביותר, והוא משהו אומר לו, איך כדאי לעשות את זה, איך לנהל מסע ומתן, אותו חוקר שבק לא רק הגדיל לעשות והוציא את אותה חוברת שהוא כתב בזמן החקירה עם סינואר, והוא מספר לנו פשוט אחד לאחד מה קורה באותה חקירה בשנת 99. ותקשיבו, לא הייתי צריך אני להגיד את זה, זה בא לבד. הוא אומר, למעשה 7 באוקטובר זה אירוע חטיפה אחד גדול, מעבר לטבח, מעבר לדברים המזעזעים שחמאס עשה, סינואר הבין, ואנחנו רואים את זה ממש בימים אלה, את אותן חגיגות בעזה כביכול, ואת השחרור חטופים, ואת העובדה שמבחינת חמאס, עם כל מה שקרה, הוא כביכול הצליח להחזיק מעמד ובסוף לקיים איזושהי עסקה, במובן הזה סינואר ידע את זה כבר ב-99 כשהוא לשם הוא מכוון. למעשה, 7 באוקטובר זה רוח חטיפה אחד גדול, וסינואר כל אותם שנים שהוא יושב בכלא וגם אחרי שחרורו, מבין שפיגוע כזה או אחר לא ישנה כלום.
וואו, אז אני חייבת רגע להבין, מהתוכנית הזאת ומאותו איש שבק שמתראיין אצלכם, אתם הצלחתם להבין מה ישראל לא עשתה נכון במסע ומתן מול סינואר, עוד כשסינואר היה בחיים, מתוך עכשיו מה שאתם יודעים על איך שסינואר ראה את זה?
אנחנו...
כלומר, מה אנחנו לא הבנו במגעים שאולי יכול היה לזרז את העסקה הזאת?
עכשיו, מתכוונת במובן של מהרגע שקרה 7 באוקטובר עד לרגע
כן, העסקה? כן, כי הרי יש לו את כל התוכנית הסדורה הזאת, שהוא מציג בפני אותו איש שב"כ, ואז הוא הצליח לבצע את החלק הראשון שלה, והוא מדבר איתו, אתה אומר, גם על המסע ומתן אחרי זה, להחזרת החטופים. שוב, זה משהו בסדר גדול, גודל אחר לגמרי, כי אז הוא תכנן לחטוף רק חייל אחד. אבל הצלחת להבין מה אמור היה להיות מנוף הלחץ האמיתי על סינואר?
אז אני אענה על זה בצניעות המתבקשת. תראו, סינואר אומר לאותו איש שבק באותם ימים ב-99, הוא אומר, בהתחלה, כשחוטפים, בהתחלה ננהל מסע ומתן חשאי מול ממשלת ישראל, עוד לפני שנשתמש בקלף של הלחץ ציבורי על ממשלת ישראל. סינואר ידע דבר אחד פשוט, ורואים את זה לאורך כל הדרך. לא משנה מה יקרה, לא משנה מה יקרה, כמה שיפציצו ויערגו בעזתים וכן הלאה, אנחנו לא נוותר על הדבר הזה. זה הכלי האחרון והחזק ביותר שאנחנו נצטרך להתמיד בו, וזה מה שהוא כנראה עושה לאורך כל המסע ומתן. ובמובן מסוים אפשר להגיד שאפשר להגיע לעסקה מוקדם יותר, אבל סינואר על זה הוא בנה, הוא לא היה משחרר, זה לא שפתאום הוא היה מבין משהו שהוא לא הבין בשלב מוקדם יותר.
דבר אחד הוא לא הבין לגבינו, אני חושבת, וזה גם את כוח העמידה שלנו בדבר הזה, ואת ה... אני חושבת שהוא אולי הניח שהחברה הישראלית תפעל מהר יותר לשחרור החטופים שלה, ותוותר מהר יותר לשחרור החטופים שלה. אני מודה שגם אני הופתעתי.
אז צריך להגיד שאף אחד לא ידע. זאת אומרת, מה שנקרא, אנחנו בעולם, מ-7 באוקטובר אנחנו בעולם של אי-ודאות. כל אחד חשב לעצמו, כל צד, מה הוא יעשה אם יקרה אירוע דרמטי גדול, אף אחד לא דמיין ל-7 באוקטובר, אבל אירוע מלחמתי גדול. אנחנו לא יודעים, ברגע שאנחנו נכנסים לאירוע של 7 באוקטובר, זה אירוע של אי-ודאות, שכולל סינואר עצמו לא יודע איך זה יתפתח. אני חושב שכן, הופתע מאופן העמידה שלנו בוודאות, אנחנו גם רואים את זה בהתנהלות שלו. אגב, בפרק אנחנו מציגים לראשונה פרופיל פסיכולוגי שהיחידת המום המתכלי עושה סביב סינואר, בנוגע לעניינים של עסקאות החטופים קודמים.
אז אני יכול, אני רוצה גם להזכיר פה את אחד שקוראים לו חאלד משעל, שלא ברור לי למה לא הכנסתם אותו לרשימה, או שכבר עשיתם, ולא ברור לי למה ישראל לא הולכת על הראש שלו, אבל הוא אומר כבר ב-16 באוקטובר, 9 ימים אחרי השבת ההיא, הוא אומר ברעיון טלוויזיון, מספר החטופים המוחזקים בידי חמאס ברצועת עזה, דיו, כדי להביא לשחרור כל האסירים הביטחוניים הפלסטינים מבתי הכלא בישראל. זאת אומרת, גם חאלד משעל מחזק את מה שאתה מספר על סינואר, שזה העניין היה. העניין היה לחטוף כדי לשחרר את האסירים.
נכון, ואני אוסיף ואומר, תראה, אני חושב שההפתעה פה של סינואר, אני חושב שזה לא הייתי אומר אולי הפתעה, אני חושב שאם הייתי שם את האצבע, זה שאנחנו הבנו פה בישראל ש... אחרי אירוע כזה, ותמיד רואים, הוא הצליח מדי, כל מיני אמירות שנאמרו בימים של אחרי השביעי באוקטובר, הוא אכן הצליח מדי במובן הזה שאם אנחנו הבנו, שאם אנחנו נתגמש במקרה הזה מהר מדי, ונשחרר רבים מדי, זה, הדבר הזה יכול לקרות שוב ושוב ושוב, ועשינו הכל, ואני לא בהכרח מסכים עם האופן שבו התנהל המסע ומתן, אבל עשינו הכל כדי שהצד השני לא יחשוב שזה יבוא לו בקלות. בסופו של דבר זה בא, אין ברירה אחרת. אני כלומר אומר, נקלענו לסיטואציה שאי אפשר היה אלא לסיים אותה בעסקה. מה יקרה אחר כך וכן הלאה, אנחנו כולם מקווים שהאירוע הזה של חמאס בעזה יסתיים, אבל לא הייתה ברירה אחרת. ואני חושב שסינואר, זה הרגע שהוא הבין את זה. זה ימשיך לגרום לנו לעמוד על הרגליים. אנחנו נמשיך לשרוד בהקשר הזה.
עכשיו, אני רואה פה ברשימת האויבים האחרים, הנוספים שאתם הולכים להתמקד בהם, אז יש לנו את דף, את מורניה ואת סולימני, וגם את אבו מאזן. אתם עושים פרק גם על אבו מאזן. זו בחירה מעניינת.
נכון. זה בחירה מעניינת, ואני חושב שהיא בחירה מתבקשת. צריך קודם כל מה שנקרא כוכבית, אבו מאזן הוא אינו סינואר דף, מורניה וסולימני. אבו מאזן הוא יריב מאוד מאוד קשה של ישראל במשך המון המון שנים, ואני חושב ש... ואנחנו באמת מראיינים, זה פרק מרתק, שאנחנו מראיינים מכל קצוות הקשת הפוליטית והקשת האמריקאית הפוליטית, וכולם אומרים דברים מאוד מאוד מורכבים על האיש הזה. אנחנו כן ראינו רוצים לחשוב שמדובר במנהיג מתון, מתנגד לאלימות, מנהיג שאינו, שכל הזמן רוצה שלום, ואנחנו אלה שחיבלנו בדברים האלה. אז לא כך הדבר בשום צורה, אתם כמובן תחכו ותראו את כל הפרק, אבל אני חושב שאבו מאזן, בעיקר הטרגדיה הגדולה, זה הטרגדיה הפלסטינית שהוא הביא. בגלל העובדה שמשך 20 שנה הוא יצר סטגנציה שהובילה את הפלסטינים למקום שבו הם קונים וממשיכים לקנות את המחשבה האשלייתית, שאנחנו ראינו אותה גם שחמאס חושב אותה, שיום אחד יקרה ויצליחו איכשהו לנצח את ישראל. הצליחו איכשהו לשנות את המשוואה הזאת שהם לא באמת מקבלים אותה, וכל עוד הם לא מקבלים אותה, וכל עוד הם ממשיכים לקרוא לפליטים פליטים, וכל עוד הם לא מקבלים את המצב הקיים מ-48 ואילך, ואבו מאזן הוא מהמובילים של הרעיון הזה, המאבק לא יסתיים.
מה בכל זאת ההבדל? כלומר, למה בסוף אבו מאזן זה כן מישהו ששוב, נזכיר עוד מעט, הוא, כלומר, הוא לא יהיה איתנו עוד לזמן רב.
נכון, אחד הסיבות אגב שעשינו בגלל את הפרק, כי הוא כן. מסיים את תפקידו בקרוב.
אבל בסוף צריך להזכיר, התאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית כן נמשך, ויש הבדל בין הרשות הפלסטינית לחמאס, כשאתה מסתכל על האישים עצמם, מה בכל זאת ההבדל מבחינת אבו מאזן, למה יש בכל זאת גורמים בישראל שחושבים ש... אני לא יודעת אם לקרוא לו פרטנר, אבל שהוא הרע במיעוטו.
אז התשובה היא, אכן הוא הרע במיעוטו, וצריך להגיד שאבו מאזן הוא לא חמאס מהסיבה הפשוטה, שאין לו את האלמנט הדתי הפנאטי, הוא לאומן פלסטיני, מאוד מאוד קיצוני בעמדותיו, ולא שונה מערפאת בעמדותיו בהרבה מובנים, רק מתנגד לאלימות, מהסיבה האינטרסנטית שאומרת אלימות רק תוביל עלינו אסון, ובסופו של דבר מערערת את קיומה של הרשות הפלסטינית, וכנל גם המלחמה בחמאס, התיום הביטחוני, הוא הסיבה מספר אחת לתיום הביטחוני. התיום הביטחוני הוא בגלל חמאס, זאת אומרת, לא בגלל אף אחד אחר.
אבל איך אפשר להסביר את ההתנגדות שלו לאלימות מצד אחד, ואת התמיכה הכספית וגם ציבורית במשפחות של מחבלים?
זה באמת אנומליה שקשה להסביר אותה. צריך להבין שאבו מאזן, כמו שעכשיו הוא ברך רק הרגע, רק לפני כמה ימים, את אחד המחבלים שרצח אישה וילד, לא ברור העניין הזה. זאת אומרת, אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו מתעסקים בזה הרבה בפרק, הנרטיב הפלסטיני, התפיסה שלו, אומרת שבעצם כל מה שהנרטיב הפלסטיני אומר זה שלילת הקיום של ישראל. והוא קצת מקבל את ה... לא קצת, הרבה, הוא מוביל את הנרטיב הזה. בין אם הוא חמוד ומתון ומדבר על בוא ננהל מסע ומתן, ברגעי האמת הוא לא היה, לא היה יכול to deliver, הוא לא היה יכול לעשות את הצעד המתבקש. יש רגע נפלא, שפותח אגב את הפרק, של דניס רוס, אי אפשר לחשוד בו כאיש ימין, דמוקרט, אמיתי, אומר, פעם ישבתי בבו מאזן ואמרתי לו, למה שלא תגיד לעם בישראל, עזוב זכות, עזוב מדינה יהודית, תגיד שגם לפלסטינים וגם לישראלים יש זכות היסטורית על הארץ הזאת, לשניהם יש מקור, והוא לא היה מסוגל להגיד את זה, הוא אומר, היית אומר משפט כזה, זה היה מפייס את הישראלים, זה היה גורם להם לחשוב שיש עם מי לדבר בצד השני.
זה היה גורם להם להגיד שהוא שקרן.
והיה גם גורם מסכן את חייו מצד שני, אבל...
אני חושב, אנחנו מראיינים פלסטינים בפרק שאחד מהם אומר משפט מאוד מאוד יפה, אומר אנחנו הפלסטינים צריכים לעבוד על זה שהישראלים הפסיקו לפחד מאיתנו. הם פשוט, במיוחד אחרי השביעי באוקטובר, הם כל הזמן אנחנו צריכים לעבוד בזה שהפחד ילך ויקטן.
בינתיים זה לא עובד.
זה בינתיים לא עובד, זה רק הולך ומשתנה.
אבל יש טיפת אופטימיות שאפשר אולי לזקק מהסדרה הזאת? לא רק על אבו מאזן, אלא בכלל?
אני חושב שהאופטימיות היא להגיד משהו לעצמנו, שאנחנו, ויש לנו פה הרבה מאוד שנאה וכלפי העמים הערביים וכלפי הפלסטינים ואנשים שמתנגדים לשלום באופן עקרוני. אני חושב שרובנו, ברגע שנגיד לעצמנו מה התנאים שלנו לשלום, והתנאי המרכזי שלנו לשלום, וזה עולה מהסדרה לאורכה, זה העובדה שהצד השני צריך קודם כל לקבל את העובדה שיש פה שני עמים. עכשיו, וגם אצלנו יש אנשים שלא מקבלים את זה, בואו, צריך להגיד את זה בצור ביושר וכן הלאה. ברגע שזה יקרה, ברגע שיהיה מנהיג פלסטיני שיעשה כמעשה סדת, ויגיע לכנסת, ויגיד זהו, נגמר, ויקח על עצמו את הסיכון, שאולי אפילו יחסלו אותו, אז אולי יהיה שינוי, כי אנחנו ברגע שמישהו ינסוך בנו את הביטחון שאפשר, אנחנו גם נגיע לפשרות.
דני ליבר אומרים אצלי, גם אצל בילדות היינו אומרים, כשיצמחו לי שערות על כף היד, נדבר אז.
כשחזירים יעופו. לא, בסדר, אבל יש לך משהו אחר, דני? יש משהו אחר? אני כן רק רוצה להוסיף פה הערה ממאזין, שכתב לי, כי דיברתי איתך, דני, על מה הצלחתם להבין מהתוכנית של סינואר, לגבי מהו מנוף הלחץ המשמעותי עליו. אז למאזין יש תשובה, מסתבר, הוא אומר, לשאלתך, מנוף הלחץ היחיד על סינואר, כמו גם על כל האויבים שלנו, הוא אך ורק כיבוש, גירוש והתיישבות. אני אתקן להתנחלות, כי התיישבות זו מילה מכובסת, להתנחלות. דני, זה מסתדר לך עם מה שאתה הצלחת להבין, מתוך גורמי מקצוע ואנשים שממש ישבו עם סינואר?
אין לי דרך לדעת, והייתה לי שיחה הזאת עשרות פעמים, כל האמירה של רק אם ניקח שטח, רק את זה מבינים, אולי זה נכון, אולי זה לא, אני לא ראיתי את זה מוכיח את עצמו בהיסטוריה לאורך השנים, אין דרך לדעת. מה זה לקיחת שטח? מדובר על אנשים שהרסו להם את החיים במצב אולי, לא הייתי אומר הומניטרי של רעב, אבל הוא הכי קרוב לזה שאפשר. המצב בעזה מזעזע בכל בחינה שהיא, ועדיין תורים את התמיכה בחמאס.
ואת הסומות שלהם.
זה ישנה.
אגב, לכל מי שאומר שהדבר היחיד, המנוף לחץ היחיד להחזיר את החטופים שלנו היה כיבוש, כבשנו חלקים גדולים מאוד מהרצועה, ולא הסכמנו להחזיר אותם, לפחות בחודשים האחרונים, עד שהסכמנו עכשיו לעסקה הזאת, לא רצינו להחזיר את השטחים האלה בתמורה לחטופים, אז לא הבנתי, כלומר, איפה בתנועת המלקחיים הזאת, איפה זה מסתדר. כלומר, יש לי הרגשה שיש אנשים שפשוט רצו לכבוש ואז להתנחל, ועניין החטופים זה חלום רחוק כזה שהם היו מציגים כמטרה ואז שוכחים אותה.
ואז המציאות הגיעה. בסדר,
כל אחד משאיפות הלב שלו, אני חושב ש...
גם לי יש שאיפות משלי, אתה לא רוצה לדעת עליהם.
אל תשאל, אני יודעת.
אבל אני באמת אומר, כל הפתרון הזה של להגיד, הדבר היחיד, אין דבר יחיד, זה הרבה יותר מורכב, סכסוך של 100 שנה, אני חושב שאויבים נותנת את התשובה לאורך כל הפרקים למורכבות של הסכסוך הזה. זה לא אומר שאין אופטימיות, זה אומר שזה סכסוך שהוא באמת באמת מורכב מהמון המון אלמנטים, שלא דבר אחד יפתור אותו ולא צעד אחד שנעשה. כן חשוב להכיר את האויבים, כן חשוב, אני חושב שהוא בעצם...
לגמרי.
זה המיין, זה הכותרת המרכזית של הסדרה הזאת. צריך להכיר אותם ביתר סט אחרי השביעי באוקטובר.
גם את האויבים וגם את העם עצמו.
נכון.
נכון, אבל בדיוק, במזרח התיכון האויב הוא המדינה או הוא הארגון.
נכון.
זה לא שיש איזשהו הבדל ביניהם. מה שהוא קובע זה מה שיהיה, זה לא דמוקרטיה.
כמה מתוך הכוכבים שלכם בסדרה בארבעה שנים עדיין בחיים?
לא הרבה האמת, באופן מצחיק. הם יותר מעניינים כשהם מתים, אני חייב
להגיד. לא, אני רוצה להעביר את זה לשלטונות, אולי עשו משהו, תן לי איזה רשימה, מי חי שם?
זה כמו חרבו דרבו, השיר.
אתה אומר, יש זה, אצלנו עכשיו רק אבו מאזן, אבל גם הוא כבר בן 89.
הוא כבר סיבה טובה, אתה אומר, בסדר.
טוב, דני, תודה רבה.
דני ליבר, הסדרה אויבים, סדרה חשובה מאוד בכאן 11, כבר העונה הרביעית, יום שני. כבר העונה הרביעית, חבר'ה.
ולפני שאנחנו, תודה, לפני שאנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרה, רק נעדכן שלשכת ראש הממשלה מודיעה שהם קיבלו את רשימת החטופים שאמורים להשתחרר מחר, והם יתייחסו אחרי שיבחנו אותה. יש אנשים שכבר קיבלו בטלגרם את השמות, אבל תנסו לא להפיץ אותם עדיין, לא תנסו, אל תפיצו אותם עדיין, ובואו נחכה להודעה הרשמית.
11:43, רדיו תל אביב, 102, יונתן כהן, קרולינה אבייב, ענת גלובוס, דורית חכים, שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
סופרת, במאית, עיתונאית, עכשיו סופרת.
זה התואר החדש.
יופי, עם הספר, הכיוון מערב.
נכון.
היה פעם שיר כזה של דורי בן זאב בשנות ה-70.
אני אתן לדורית עוד טייטל, שכנה שלי, נכון?
אני חושבת שאני עדיין שכנה שלך, לדעתי חזרתי לשכונת המקור שלי, לנווה צדק.
אז כבר לא שכנה שלי.
גרתי לידך תקופה, כן.
נכון.
תקופת מעבר.
אוי, נווה צדק.
אני מאוד אוהבת את הרחבה שם בבניין שגרת בו. לא, כי יש שם דגים כאלה שנחמד לילדים לטייל שם.
עם הדגים.
בקיצור, לא מעניין, פחות מעניין. תשמעי, הספר שלך, התחלתי לקרוא אותו ממש עכשיו, הוא ספר מאוד כיפי, אבל היה לי גם קצת קשה, כי פשוט התמלאתי קנאה עזה. אני בשלב שעדיין מקנאים בגיבורה שלך, כשהיא עושה שם קניות בסדרה החמישית בניו יורק, והולכת לאכול בנובו של מסעדת הסושי של רוברט דה נירו, ובגלל שגרתי שם, אני באמת, זה בדיוק המקומות והנקודות שכל כך רציתי כל הזמן להיות בהם, והגיבורה של הספר שלך נמצאת שם, עוד מעט נשמע על מה הספר, אז היה לי קשה, היה לי קשה, הרבה קנאה, אז עכשיו תנחמי אותי.
אז זהו, אז ספר שלי
באמת... היא סובלת, היא סובלת בניו יורק, זהו.
זהו, זה סבל, אבל בואי נגיד, זה סבל מבורך. אבל באמת הספר שלי הוא בעצם על האנשים האלה שעשו את זה. לבעל יש חברת סטארט-אפ, הוא מנפיק אותה בבורסה, הם מתעשרים, והם צריכים לעבור לגור בעמק הסיליקון, אלא מה שהאישה, אשתו של הסטארט-אפיסט, הגבורה, שמעשירה אז היא לא כל כך מתאימה להם את הסיליקון. היא שחקנית, היא בחורה הרבה יותר תוספת. והם את הסיליקון זה מין מקום מושלם כזה שאתה חי את החיים הכי טובים, הכי נוחים, הכי מסודרים, הכי אגונים ונעימים ובטוחים. אבל יש שם, אבל אז מתחילה למה לא לקנא בה. והלמה לא לקנא בה שזה מאוד מאוד קשה לחיות בעולם כל כך מסודר ומאורגן, ואתה כל הזמן פוחד לעשות טעויות, להגיד משהו לא נכון, להתקרב מדי למישהו פיזית, יש הרבה 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 חוקים קטנים שאתה צריך להכיר כשאתה חי בעולמות האלה של עמק סיליקון, וזה מה שעובר עליהם, כמשפחה מתחילים להתאהב גם בחיים הטובים, אבל גם להתחיל, לפחות הגיבורה, השירה הזו, האמא והאישה, הראיה שואלת את עצמה המון שאלות, ובדרך היא גם פוגשת איזה דמות, איזה שכן, ששמו דן סילבה, שהוא בערך מה שכולנו חושבים שהיינו רוצים, שזה לא לעבוד ולא לעשות כלום, ורק ליהנות מהמון המון כסף. וזה, כן, זה, אני חושבת שאני מצליחה בדרך מאוד קלה ומיר, וכל אחת לתאר את החיים, אבל גם לספר קצת על הדברים היותר עמוקים.
זאת אומרת, בעצם הספר הזה, דורית חכים, הכיוון מערב, הספר החדש לך, בעצם המטרה הסופית שלו, הכותרת שלו היא לא כל הנוצץ זהב, לא כל מה שאתם חולמים עליו, be careful what you wish for, because it might get true?
בדיוק. בדיוק. לא, זה גם באמת, מבחינה אישית, אני הרגשתי שהחוויה הזאת של הרילוקיישן לעמק הסיליקון פתחה לפני איזושהי אפשרות של חיים, באמת, נטולי דאגות, ובמשך השנים שחייתי שם, סוף הבנתי שהשאלה הכי גדולה שאני שואלת את עצמי זה אם אני באמת רוצה לחיות חיים כאלה. והגעתי למסקנה שלא, שהנשמה שלי לא פורחת בסביבה מושלמת, אבל יש אנשים שכן.
כי בסוף זה מעבר לעניין של המיקום, עמק הסיליקון מול ישראל, עושר מול חיים, ששוב, גם בישראל אפשר חיי עושר, וזה אפילו יבלוט יותר, ויהיה מעניין נכון. יותר, כי זה נוצץ ב...
כי זה חריג.
כי זה חריג. אבל מעבר לזה, אני חושבת, יש פה גם שאלה של מה בן אדם רוצה לעשות בחיים, מה זה עבודה. מה באמת בדיוק. עבודה זה פרנסה, או שעבודה זה משמעות, זהות, תחושה של קיימות כלשהי, וכשאותה גיבורה, ושוב, את מזדהה עם הגיבורה הזאת, ואת יכולה, תרגיש חופשי את לספר כמה מזה זה גם על עצמך, אבל בסוף היא יכולה לא לעבוד, ולקנות כל היום שמלות בדולצ'ה וגבאנה, אבל בסוף מה כן הדרייב, מה הריגוש, כששום דבר כבר לא קשה להשגה?
נכון, זו שאלה מצוינת, זאת אחת השאלות שהספר מדבר עליהן, ולכן אנשים יצטרכו לקרוא. אבל זה דברים יותר, זה לא כאילו, זה לא דרמות של, זה שאלות שהופכות וגדלות אליך, הן כאילו הולכות והופכות למשמעותיות ככל שהזמן עובר, ואתה ממצא את החוויה הזאת של רק לקנות מזה שיש לך כסף. גם בסוף נמאס לך לקנות בגדים יפים, את מבינה? הכל בחיים הופך לכזה, זה בעצם השורה התחתונה, זה שזה כמו שאמרת, זה לא משנה אם אתה בבברלי הילס או בעמק הסיליקון. אדם צריך, לפחות אני הרגשתי שאני צריכה משמעות, אני צריכה סיפוק, אני צריכה איזשהו דיאלוג, אני לא יכולה לעשות במקום שהכל כל הזמן מסתדר, את מבינה?
כן.
צריך איזשהו גם מאבק קיומי, איזשהו
מכשול כלשהו.
אתה חייב איזשהו, כן, בדיוק.
אבל
בגלי זה גם היה מן החוויה כזו של לראות איך אנשים, שזה כן ייחודי לעמק הסיליקון, שהם כן הצליחו לברוא לעצמם מין עולם מושלם.
יש אנשים שזה כנראה מתאים להם, לא לכל אחד.
כן, נכון, ממש לא לכל אחד. אבל כן, אבל זה גם באמת ספר שמדבר לדעתי הרבה על אנשים שהם הדמות השנייה בחשיבותה בספר זה הבעל, זה יואל, שהוא סטארט-אפיסט, שהוא אף פעם לא בבית, הוא כל הזמן עובד, הוא כל הזמן נוסע, הוא כל הזמן שקוע בסטארט-אפ שלו, וגם מה זה להיות ראייה של יזם הייטק, זה תפקיד בפני עצמו, זה מאוד מאוד מאתגר. אני חושבת שהרבה נשים שנשואות להייטקיסטים, או גברים שנשואים להייטקיסטיות, יזדהו עם זה, ואני גם לא, אני יודעת, כי אני מקבלת מהם הרבה תגובות, ואני גם שומעת המון מהאנשים ששוקלים ריוקיישן, אוכלים ריוקיישן, זה בדיוק כל הדברים שאני מתארת בספר, זה הסוג המאוד מסוים הזה של הבדידות, זה התחושות שיש לך כלפי הילדים, שהם גדלים רחוק מהמשפחה, זה הדבר הזה שהם מדברים איתך רק באנגלית, יש לזה המון סבטים.
אנשים
לא חושבים עליהם, מה שהם לא מתחילים.
אני יכול לספר לך, דורית, אנחנו מדברים עם דורית חכים, שיש לה ספר חדש, הכיוון מערב. אני יכול לספר לה שגרתי לא הרבה כמו כן, אבל גרתי בתחילת שנות ה-90 כמה שנים בודדות במנהטן, ואז שחזרתי לארץ אמרתי זהו, אני לקחו אותי מהמקום שלי, פשוט לקחו אותי מהמקום שנולדתי להיות בו וזה מנהטן. ואז הייתי מסתכל ואומר, אולי הייתי רוצה לחיות קצת בעמק הסיליקון, קצת בלוס אנג'לס. ואז לפני כמה שנים קיבלתי איזושהי אפליקציה שדרכה אני רואה את כל הערוצי החדשות המקומיים של כל מדינה. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, שמה רצית להיות? במקום הזה? תסתכל איך זה נראה. תסתכל איך... שמה במקום הזה חלמת שהכל נוצץ? תסתכל.
אני אגיד משהו פוגעני. אני אחרי 7 שנים בניו יורק, היום כשאני מסתכלת אחורה, אני כן מתגעגעת, אבל יש משהו שאני לא מתגעגעת אליו. לא נעים לי, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל אמריקאים. זה... יש שם איזה בעיה. נורא רציתי להיות אמריקאית, באמת, רציתי להיות אחת מהם.
ודיברתי עם מפתח, חבל לך על הזמן, כלום, לא עוזר.
הם לא יודעים לאלתר, אני לא יודעת, אני יודעת שזו הגדרה קצת לא מעניינת מה שאמרתי עכשיו, אבל יש שם איזו תקיעות כזאת שאני לא יכולה,
זה לא משהו רע, זה משהו אחר, זה משהו אחר ממה שאנחנו יכולים במיוחד.
הם אחרים, הם הרבה פחות נקשרים רגשית, והם הרבה פחות, הם חושבים על עצמם. את הדבר הזה שהם קודם כל חושבים על עצמם, אין להם את הדבר הזה שלנו כישראלים, יש כל מה מסתכל על האחר.
כן, שזה גם, הם פחות חטטנים מאיתנו.
כן, בדיוק. אבל כן, וגם זה הם קצת רובוטים, ובאמת הסיליקון הם עוד יותר רובוטים.
זהו.
לא, אבל גם באמת הסיליקון זה מין חברה מאוד מסוימת, מאוד מעמדית, עם המון המון עניינים משלהם. אני חושב שזה כל ה... תשמעו, יש היום קולוניות של הייטק, באוסטין, טקסס, יש מלא ישראלים.
אוסטין, טקסס מגניבה.
מדינות, כן, אבל אני חושבת שהבעיה עם הרילוקיישן, לפחות זה שבגלל שאתה עושה אותו, אתה נפתח את השאלה, וזה הדבר הזה שהספר מתעסק בו הרבה, האם לחזור ומתי לחזור. וזה השאלה של מיליון דולר.
ובשנה הזאת...
בראש, ואת כל הזמן חיה אותה, אני אשאר פה, אני אחזור לארץ, אני אשאר פה.
יש כרגע בין 400, אם אני לא טועה...
הלימבו הופך להיות חלק מהחוויה היומיומית.
יש עד כמה שאני מבין, לפי הנתונים של הלשכה האוכלוסין, משהו כזה, בין 450,000 באופן קבוע, למשהו כמו 500,000, אם לא יותר, של ישראלים, כמובן לא יהודים, ישראלים שעזבו את ישראל. אני מניח שלרבים מהם טוב שם.
יש להם לרבים טוב, יש כאלה שיודעים שהם לא יחזרו, והם חיים טוב גם במיאמי, גם ב-LA, אבל דווקא בקורונה המון אנשים שהכרתי חזרו לפה, כי הבדידות באמריקה התבררה פתאום מאוד מאוד גדולה.
כי אם כבר לבד, אז להיות פה, מה שווה בינינו?
כן, בדיוק.
אם כבר לבד, אז שיהיה במלחמה. תגידי...
אבל אני ממליצה לאנשים לנסות לצאת מאזור הנוחות ולחזור במקום אחר, זה נותן הרבה פרופורציות, ואצלי זה מאוד חידד, כל מיני דברים קשורים לשייכות ולזהות. וגם אצל הגיבורה שלי, ואצל הילדים שלה, אבל אין, הבעיה היא שכשאתה יוצא מכאן, כמו שאמרת, אתה אף פעם לא חוזר אותו דבר, והמקום לא נשאר אותו הדבר. בזמן גם יש את החלק שלו שהוא משנה את הדברים. אז גם לחזור זה לא פשוט. אולי הספר הבא שיהיה על הלחזור. כי כל מי שחזר יודע שזה גם סוג של דרמה גדולה לחזור לכאן. זה בכלל לא קל.
תגידי, רגע, יש לנו זמן לעוד שאלה?
כן, כן, בטח.
הוא ממשטר אותי. אבל את יודעת, כמו שאמרתי, יש אותך ואת החוויה שלך, יש את הגיבורה שלך. כמה הכנת את עצמך לזה שאת מוציאה את הספר הזה, שחלקו נשען גם על פרטים שהם ביוגרפיים, אבל חלקו גם לא, ואז אנשים בטח כבר יסיקו מסקנות ויחשבו שהכל זה את, ואז בעצם את חושפת דברים שהם לא באמת שלך.
במסגרת החטטנות.
כן, במסגרת החטטנות, אז אנשים כבר יחשבו שזה הכל את, ופתאום את תצטרכי לקחת אחריות, בעלות, על דברים שהם לא לגמרי את, שהם הגיבורה.
נכון, אבל אני הכנתי את עצמי מראש שלא משנה על מה אני אכתוב, גם אני אכתוב על חוקרת פילים באפריקה, יחשבו שזאת אני, אז אני פשוט זורמת עם זה, ואין לי גם בעיה להגיד מה קרה ומה לא קרה, ואני פשוט החלטתי שאני פתוחה על כל הדבר.
תמציא סיפור חיים, הכל בסדר, תמציא משהו.
לא, באמת, תראה, זה פשוט כמו יותר אחד על אחד, אבל יצרה אישית והיא מבוססת בחוויות לרוב אישיות, אבל אני כן חייבת להגיד שבמהלך הכתיבה החלק שאני הכי נהניתי ממנו, זה שכבר באופן טבעי הדמויות שכתבתי התרחקו מהדמויות שהיו ההשראה אליהן במציאות, כאילו כבר הצלחתי להפוך אותם כבר לאנשים חדשים, שהם לא אחד על אחד בן אדם ההוא.
אוקיי.
רק התחלה בעצם.
דורית חכים קרמר, תודה רבה לך על הספר החדש, הכיוון מערב, בהצלחה.
תודה לשניכם.
ביי,
להתראות.
ביי ביי. ביי, ואנחנו מסיימים את התוכנית עם עדכון לגבי החטופים שישוחררו מחר, יש עכשיו אישור רשמי לפרסם את זה. עופר קלדרון, שילדיו היו בשבי ושוחררו בעסקה הראשונה. קית סיגל, שאשתו אביבה, שוחררה בעסקה הראשונה ועכשיו הוא ייפגש איתה. וירדן ביבס.
כן, מצפה לנו סוף שבוע.
שאת הגורל של ילדיו אנחנו עדיין לא יודעים.
ישראל דורשת, אני מבין שמתעקשת מאוד לברר כמה שיותר מהר את גורל משפחת ביבס, עדיין אין תשובה. עופר קלדרון, קית סיגל וירדן ביבס מחר. איך אומרים באנגלית כל פעם? Brace yourself, תחזיקו מעמד. מצפה לנו עוד סוף שבוע טעון. עם כל קשת הרגשות האפשרית. ונודה ל... יונתן כהן, לענת גלובוס, לקרולינה אבייב,
דני סידס, תודה.
תשמרו על עצמכם.
תחזקו את שרירי הבטן.
כן, תחזקו את... אתם יודעים, מצפים לנו עוד כמה וכמה סופי שבוע כאלה. ביי.